דוקטור ליאת יקיר עם הביולוגיה של הרגשות מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
נשים מנוגה, גברים ממאדים. את זה כולנו רואים ומרגישים כל יום. היום אנחנו נצא לביקור בכוכב נוגה, כוכב ונוס. נעשה סיבוב קצר בתוך המוח הנשי. זה הפרק היום, הוא יעסוק בביקור בתוך המוח הנשי. ננסה להבין למה אנחנו כל הזמן דואגות, למה אנחנו קולעות את עצמנו בלופים מחשבתיים אינסופיים במוח. למה שאנחנו מסתכלות במראה, אנחנו רואות דמות שונה לגמרי מזו שמשתקפת שם. למה אנחנו כל הזמן מורידות מעצמנו, למה אנחנו צריכות שהכל יהיה פרפקט, למה אנחנו לוקחות על עצמנו גם את הצרות של אנשים אחרים, למה אנחנו מרגישות כל כך הרבה אשמה מדי יום, ולמה באמת באמת קשה לנו להיות שמחות. אז היום נדבר על המוח הנשי שלא נותן מנוח, נדבר על רומינציה, ביקורת עצמית, ועל מסע לשלום פנימי ושמחת חיים. והאורחת שלי היא אישה עם מוח נשי מטורף, שעשתה מהפך בחיים שלה והחליטה לחיות חיים אחרים לגמרי, וללמד את כולנו איך אנחנו יכולים לשנות את הביולוגיה הזאת. אז היא יוצרת וסופרת ויזמית ויוצרת תוכן שאני באופן אישי מאוד 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 אוהבת לעקוב אחריה. ברוכה הבאה, יאנה דרום.
וואו, אני מרגישה אחריות אחרי ההקדמה הזאת. אחריות. אבל אני רוצה להגיד שאמרת המוח הנשי, ואני חושבת שאני יכולה להעיד על עצמי שיש לי גם מוח נשי, אבל יש לי גם מוח גברי קצת, ויכול להיות שזה יהיה
הפיצוח שלך.
הפיצוח שלי, יכול להיות שזה הפיצוח שלי,
כן. כי אני אומרת, כי אני בגדול חושבת שכולנו צריכות להסתובב עם משאף קטן של טסטוסטרון.
נכון.
וכל פעם שיש איזה, זה, אתה, צ'יק, ממש במחקרים רואים שאנשים שנתנו להם לבצע משימה, ונתנו להם שאיפה ממשאף של טסטוסטרון, גם נשים, גם גברים, הערכה עצמית נהייתה גבוהה יותר, והחשיבה נהייתה קצת יותר אימפולסיבית, אבל לפחות הערכה עצמית מאוד מאוד השתפרה. אז אני טוענת שאנחנו צריכות איזה משאף קטן, כדי שנייה רגע לאזן את ההשפעות של האסטרוגן הזה. אז למה, אז בעצם רציתי שנדבר היום, חוויה שאני בטוחה שגם את, גם אני, הגיל כן קצת עושה את שלו, אבל עיקר המחשבות השליליות הן יותר בגיל הצעיר, אבל הסיפור הזה שאנחנו נמצאות לפעמים באיזשהו, באיזשהם לופים כאלה של חשיבה שלילית, של המון ביקורת, בעיקר ביקורת על עצמנו, וגם ביקורת חיצונית, ובאמת הכי חשוב, כאילו, איך אנחנו יכולות לצאת מזה.
אוי, ממה להתחיל? אחר רציתי שנדבר מההתחלה על קנאה, כדי שאני אוריד את זה מהסיסטם שלי.
אז יאללה.
בואי נשנה את היוצרות. בואי נדבר. אני קודם כל כן חשוב לי להגיד משהו על מה שאמרת, ואז נדבר גם על רגש הקנאה. אני מנסה פשוט, כשאני מעלה סטורי, כשאני מעלה תוכן, ואני אומרת לאנשים, כאילו, אני אומרת, תאהבו את עצמכם, תראו את הדברים הטובים, אל תראו את הפאקים. מה שאני מנסה להגיד הרבה פעמים, במיוחד שנגיד חברה, העליתי תמונה שלה לסטורי, והיא מתקשרת אליי, תורידי דחוף, תורידי דחוף, ואני כאילו, מה קרה וזה? ואז היא עשתה את התנועה הזאת של הזום אין עם הידיים, ראתה שהשיער מבצבץ מחוץ לאוזן, לא יודעת מה, כל אחת רואה משהו אחר, העין יצאה, עין הצלה, לא יודעת מה, ומה אני אומרת? אני אומרת כאילו, חיים שלי, מה קרה? מי כבר יראה את התמונה הזאת? זאת אומרת, אני חושבת שגם זה שמגדילים את האירוע יותר ממה שהוא, זה רק תמונה. למי אנחנו דופקות חשבון גם? אז אנשים יראו, מי זה האנשים האלה? אנחנו לא מכירות את רוב האנשים האלה שרואים את התמונה. מי הם? מה הם? מה זה משנה מה הם חושבים כאילו?
כן, אני כל כך מתחברת, כי גם לפעמים אני מרגישה שנגיד פתאום מתייגים אותי ומעלים אותי, ואז עולה המחשבה הזאת, יו, 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 איך אני נראית? עכשיו, זה הבעיה בגלל ש אנחנו לא רואים את עצמנו ביום-יום, לא כל הזמן מסתובבות עם מראה. ויש לנו בראש איזו דמות, בעיקר באזור גיל ה-30, 20 ומשהו, שככה אני נראית. ואז פתאום את רואה את עצמך, ואני חושבת והמחשבה הראשונה שעולה, זה יו, רואים את כל הקמטים,
ואז,
ומה נהיה.
ומה? ואז, ויראו את כל הקמטים,
הסיפור
ומה?
הסיפור הוא, בדיוק, הסיפור הוא הסיפור? כאילו, לייצר את ה... לפני שהמוח הולך לכל השרשרת מחשבות עכשיו שיכולה להיות, שבסופה יכולה להיות, זהו, אני חייבת לעשות ניתוח, שתכף נדבר
טוב,
על זה.
טוב, זה הקיצוני, כן.
זה לא כזה, כאילו...
לא, כאילו התגובה לא כזה הקיצונית, מופרך, התגובה יש כאלה רק אם חיכו את התמונה, יעשו לה אולי פילטר, אם לא, את אומרת כאילו עד הסוף.
הלופ יכול, השרשרת יכולה להגיע עד הסוף, כאילו הגעתי ל... אני כבר צריכה לעשות זריקות, אני כבר צריכה לעשות דברים, ואז לפני שזה קורה, זה קודם כל, לשחרר את זה, אבל זה, עוד פעם, זה דורש דיבור עצמי. זאת אומרת, שאת תגידי להגיד לעצמי, זבי אותך, די, מספיק.
שחררי. פאק איט, תעזבי.
את נמצאת ברשתות, אנשים כאילו, בוא נסתכל על מה אנשים כתבו כשהם העלו את הסטורי. היינו בהרצאה, והיה כיף, והיה מעניין, והיה מלמד.
בדיוק, על מה שחשוב באמת. מה אני מסתכלת? גם בתמונה, כאילו, איפה היית בתמונה הזאת? עשית משהו טוב, היה לך כיף, חווית הנאה, זה מה ש... אני גם בן אדם שכאילו, אני אומרת, זה מה שאני רואה בתמונות. אני לא רואה חיצוניות, אני רואה אנרגיה. אני רואה בן אדם, אני רואה את האופי שלו, אני רואה את המערכות יחסים שלו, אני מדמיינת את החיים שלו. זה מה שאני מסתכלת. לאו דווקא על החיצוניות. אבל את יודעת, זה מתחבר לי למה ש... בואי גם אנחנו נגיד כמה מילים על הסדרה מקום שמח,
וואו,
שבאמת
וואו, וואו,
עוד לא
וואו.
נאמר.
וואו.
אבל היה שם
גם
המשפט,
שם אפשר לראות את הרומינציה הנשית
כן,
במיטבה.
אבל יש שם משפט יפה של טיקי דיין, שהיא אמרה, ממרומי גילה לקואוצ'ר, היא אמרה, הלוואי שהייתי יודעת כן. שהייתי יפה.
כן.
איך אמרה את זה?
כשהייתי יפה, לא ידעתי שאני יפה.
כשהייתי יפה, לא ידעתי שאני יפה.
זה בדיוק זה. זה בדיוק זה.
זה כל כך זה, אני חושב שזה הסיכום של מה שאמרנו
נכון,
עכשיו.
נכון.
שזה לראות את היופי שלנו.
שיש משהו במוח שכל הזמן מחפש את השלילי, כל הזמן מחפש את המקרות.
ובלי הזומין, בלי הזומין הזה, כאילו, תסתכלו על ה... תשעת, אני העליתי לפני כמה ימים סטורי, מישהי כתבה לי, איזה מצחיק, המכנסיים שלך פתוחים. כאילו, אני כשאני ברכב, אני פותחת את הכפתור ישר, כדי שלא לחצתי על הבדן. העליתי סטורי, דקה שלמה אפילו, לא הסתכלתי 10 שניות, מכנסיים פתוחים. עכשיו אני אגיד לך, עברה לי באיזשהו דבר שאני מחק את הסטורי, אבל די, לא ראו לי כלום, לא זה. אבל זה בדיוק החיים, כאילו, כן. אני חושבת שזה גם מה שמחבר הרבה אנשים ליוצרי תוכן שהם אותנטיים, וכאילו, walk the talk, חייבת walk the talk, כן. מה לעשות? זה, בסוף זה מה שמחבר את, נכון. את האנשים לדבר הזה.
אז בוא נדבר רגע, כשהייתי יפה לא ידעתי שאני יפה.
כן.
מחקרית. פרפקציוניזם נשי, בסדר? בוא ניתן כמה נתונים כן. על פרפקציוניזם נשי, ומתי, כאילו, האם יש איזו בשורה, מתי זה יורד?
איך אני אוהבת שהיא כל דבר עכשיו, היא תיתן לכם הסבר מדעי, אני כאילו אגיד משהו, ישאלו אותי, מאיפה את יודעת? לא יודעת, ככה אני חושבת, הנה בבקשה.
תחושת בטן.
תוקף מדעי לאירוע של הפרפקציוניזם, שזה הכי לא... אני חייבת להגיד משהו, כפי שאני אשכח על הפרפקציוניזם. קודם כל, אני מלמד את הבנות שלי, כדי שהן לא יהיו פרפקציוניסטיות.
הבנות האישיות שלך.
הבנות האישיות שלי. גם העוקבות, אבל יש לי גם ילדות שאני נסה לחנך. אני מלמדת אותם שאין כזה דבר מושלם, לא יהיה מושלם, לא קיים מושלם, ואני באמת משתדלת להגיד להם, תעשו מה שאתם יכולות וצאו לדרך, תאלתרו. יש לי את המשפט הקבוע לפני מבחנים, שאני אומרת להם, את לא יודעת תשובה מסוימת, תכתבי משהו, איך אני אומרת, מאון לאון, חרטתי בביטחון. זה המשפט שמלווה אותי. ועכשיו הייתה לי בכלל יציאה לבת שלי, מבחן במתמטיקה, היא בלחץ, וזה 5 יחידות, אני אומרת, תקשיבי נויה, מה שאת יודעת, את יודעת, ומה שאת לא יודעת, את גם יודעת, והסתכלה עליי, ושתנו נקראנו מצחוק, כי זה משפט חצי מטומטם, יצא לי, אבל זה בדיוק משקף, בצורה הכי פשוטה, שלהגיד, כן. גם מה שאת חושבת שאת לא יודעת,
את יודעת, את יודעת,
את יודעת,
את יודעת.
כאילו ניסיתי להגיד לה את זה, כן. שהבטן שלך יודעת, תראה, יש לי דמעות בעיניים, תמיד שזה כן. מגיע לחינוך שלי,
בטח.
האינטואיציה שלך יודעת, התחושת בטן שלך, המעיים שלך, התת מודע שלך, כאילו, במשפט הזה ניסיתי להגיד לה שיש לך כל כך הרבה דברים חוץ מהלוגיקה שיודעים את התשובה.
כן.
תני להם לכתוב.
כן, והלחץ בעצם רק מפריע.
נכון.
הלחץ גורם לחשיבה מרופלת.
אז בוא נשמע על הפרפקציוניזם.
אז בוא נדבר על הפרפקציוניזם הנשי. אז דו עשו סקר מאוד גדול. בוא לא נשכח שכל החברות, הקוסמטיקה והאיפור והכל התעשייה, מאוד מנצלת את העובדה הזאת על המוח הנשי, וזה נקודה, זה מוכח, כאילו, אני אנסה להסביר הורמונלית, אבל המוח הנשי נוטה יותר לביקורת, פרפקציוניזם, רומינציה, רק אני אגיד to ruminate, מה זה רומינציה? שנשים זה פי שלוש בערך. To ruminate זה המילה באנגלית, זה להעלות גירה. זה כל היום לחשוב, לטחון, להתעסק.
את אותה מחשבה.
לחפור על מחשבות שליליות, על דברים שליליים, על דאגות, גם עם עצמך, בעיקר עם עצמך, וגם עם אנשים, זאת אומרת, גם שאת נפגשת עם חברה, אז כאילו שיחת רומינציה, זה כל אחת.
אני חייבת להגיד לך שזה המושג היחיד, רומינציה, המושג היחיד המדעי שהכנסתי לקורס שלי.
יפה.
כאילו, כי זה ממש בדוגמה הזאת של סתם, הילדים עכשיו בצופים, כמה חרדות, אם אני נותנת עכשיו למוח שלי, מה שנקרא, יאללה, צא לדרך, כמה דברים יכולים לעלות לי עכשיו, שיש לי שתי בנות בטיול צופים באיזה יער, באוהל, ואין לי מושג, ואין להם קליטה, ואין לי מושג מה קורה כאן. אם אני עכשיו לא עוצר את האירוע הזה, אני שלושה ימים לא ישנה, אני על כדורים. וזה בדיוק המקום הזה של...
איך מחבים?
איך לעצור את זה?
איך מחבים? איך לעצור את זה?
איך לעצור את זה? מעניין אותי מה היו הרעיונות שלך לעצור את זה.
כאילו, וגם נדבר למה דווקא נשים? למה אנחנו קיבלנו את כל האחר הזה? כאילו, למה? למה המוח כל כך מכוות ככה? וזה מאוד, זאת אומרת, צרכים צורך בביטחון, ודאות ואמפתיה. זאת אומרת, קודם כל, לדעת מה קורה, וזה יוצר המון, המון מופעים של שליטה, שמאוד מפריעים בדרך כלל בחיי הזוגיות, כן, נגיד.
הרבה פעמים, על רוב הדברים אין לנו שליטה.
על רוב הדברים אין לנו שליטה, אבל יש לנו צורך, ראינו את זה גם במלחמה, בתנאי קיצון, מאוד רואים את זה. צורך לדעת מה קורה, מה יקרה, ולהיות מוכנה לכל תרחיש אפשרי. לכל תרחיש. שוב, מתוך הרצון להגן על הצאצאים, זה בסוף הכל חוזר, כל דבר בביולוגיה הוא make sense לאור אבולוציה, כאילו לאור מה שתורם להישרדות, כן? מה שתורם להישרדות של הצאצאים. אז ככל שתהיי יותר נוירוטית, זה טוב לצאצאים. כמעט עכשיו, תשבי כל היום ותחשבי.
את עושה לי עכשיו איסורי מצפון.
לא, להפך, בסדר, אני רק מסבירה את ההסבר האבולוציוני.
האבולוציוני, כן.
למה אנחנו כל כך דואגות?
אני חייבת להגיד פה משהו. כי את באמת אומרת לי, אנחנו, המרצון הזה בשליטה, והדאגות זה באמת להגן על הצאצאים. ואני חושבת שבגלל זה גם אמרתי לך שאני קצת מרגישה שאני מוח נשי, אבל מוח גברי ביחד. כי נגיד, היו לי כל מיני אירועים בחיים שהרגשתי רע עם עצמי כאימא, כי אימא אחרת עשתה משהו שאני לא עשיתי. ואני אתן דוגמה.
כן.
אתן דוגמה, למשל, הילדה הראשונה, בדיוק לפני 15 שנים, הבת הבכורה שלי נולדה, חיסונים, ילד ראשון. עכשיו, במקרה אני והחברה הכי טובה שלי ילדנו באותו זמן, בהפרש של יום, אז היינו חופפות ברואים. חוזרות מהחיסונים, מספרת לה, כן, עשו חיסונים. עושה לי, כן, האחות לקחה את הזה, אז היא ישר לקחתי ממנה את זה, לבדוק מה התוקף של החיסון.
לא בדקתי.
מה?
לא בדקתי.
מה? בדקתי את התוקף של החיסונים? אני לא בדקתי את התוקף. אני אמורה לבדוק את התוקף של החיסונים? עכשיו, בואי שנייה נשים את זה בצד, חברה שלי ויודעת, היא לא תיעלב, היא מהנשים שחייבות השליטה, כל דבר, יש להם את הפחדים, יש להם את הלחץ, זה דברים שלא היו קיימים בי. הייתה לי חברה שיום אחד הזמנתי אותה לג'ימבורי, היא אמרת לי, לא, אני לא הולכת, גם בחופשת לידה ראשונה, את יודעת שאתה אימא טריה, למה? היא אומרת, את יודעת כמה חיידקים יש בג'ימבורי?
וזה טוב חיידקים, זה טוב.
מה? אני נותנת לילד שלי לסחול בקופת חולים כשאני מחכה לתור לרופא. אז אני רוצה להגיד לך שזה בדיוק המקומות של אין לי, הפונקציה הזאת אצלי לא, אני למשל לא שמתי שישיית מים בממד. אומייגאד. לא קניתי גנרטור.
לכזה סיים הגעת.
לא שמתי, עכשיו היה בשלב שחברה שלי באמת עשתה לי יסורי מצפון, תגידי, את בסדר? אז הלכתי ואז כזה קניתי כזה במבה אחת, קופסה טונה אחת, כאילו רק בשביל להרגיע את המצפון שלי האימאי. אבל זה, אני חושבת, אני שמחה שאני כזאת.
כן, לא, זה מעולה, זה,
אני שמחה שאני כזאת. למרות שזה עושה לי לפעמים את היסורי מצפון כאימא, אבל אני שמחה שאני כזאת.
מסתכלת על הסביבה.
צריך לראות כאילו במוזניים, איפה זה שנייה משרת אותנו, ואיפה זה כבר עושה לנו רע לנשמה, ומחרב לפעמים את החיים שלנו, ואת היכולת להיות, שזה אגב אחד הדברים שאני למדת, שהם עוזרים לנו שמחת חיים, שזה בדיוק בניגוד לפרפקציונים ולדברים שאמרת, שזה להיות יותר זורמים, כלילים, ספונטניים.
בדיוק. ולפעמים זה לא בא לך טבעי. כאילו, זה צריך fake it till you make it. צריך להתחיל לייצר את זה, וגם להקיף את עצמנו באנשים חיוביים יותר. אנשים ש... כי עוד פעם, אנחנו...
שמזרימים אותנו, שגורמים לנו להכליל, שאומרים, יאללה, יאללה, שחררי,
כן,
בואי, בואי.
שחררי.
אל תשאלי שאלות, בואי, בואי, יהיה בסדר, שמחה, יהיה בסדר.
שמסתכלים על הדברים באופן חיובי, כי יש לנו, יש הרבה מאוד השפעה למי אנחנו מקיפים את עצמנו. וגם אחת בשביל השנייה, כאילו, להרים, לא... אנחנו עושות את זה, ובגלל זה אנחנו מקיפות את עצמנו בחברות, כי אנחנו מרימות אחת לשנייה.
קטעתי אותך בפרפקציוניזם.
אז אני אומרת הפרפקציוניזם. כן. אני רוצה רגע להסביר למה, 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 כי אני, דיברת על הבנות שלך, ואני מסתכלת גם על הבת שלי. זאת אומרת, ממרום גילי, אני מסתכלת עליה, ואני אומרת, יו, אלוהים, זה כאילו, זה הקצה, זה הקיצון. ואז לרגע אני נזכרת שאני הייתי בדיוק כמו, זאת אומרת, הגילאים הצעירים, הגילאי 15 עד 25 בערך, זה השיא של המחשבות השליליות של נשים על עצמם ועל הסביבה.
די.
בגלל זה תיקי שהיא אמרה, כשהייתי יפה, לא ידעתי שאני יפה. המוח לא נותן לך לראות שאת יפה.
וואי.
שיא הרומינציה, שיא המחשבות השליליות, שיא הפרפקציוניזם הוא אצל הצעירות. ככל שאת מתבגרת יותר, את לאט לאט משליחה את המוח משנה, הוא המוח משתנה, ויחסית, אוקיי? כאילו יחסית לגיל הצעיר, ואחרי גיל 60 זה הפסגה, זהו. משם זה כבר רק...
מתי? גיל 60?
כן.
אמרת עכשיו?
שיא האושר של נשים.
אז זה הסתיר.
קודם כל גיל המעבר.
זה הטלטלה שאני רוצה שנעשה היום בפודקאסט הזה לנשים. להגיד להם, תקשיבו, כשתגיעו לגיל 60, אתם תבינו שכל מה שעשיתם היה טמטום ולא נכון, והייתם ממש
כאילו פצצות על... וכמה חיבלתם לעצמכם.
וחיבלתם לעצמכם. וחיבלתם מערכות יחסים אולי.
בוודאי.
וחיבלתם דייטים, וחיבלתם אירועים.
והיה שם את הנסיך שלא ראיתם אותו, ובסוף הלכנו עם הפחות נסיך. כאילו, מלא דברים שעשינו לעצמנו.
זה ממש דבר שהן חייבות... את יודעת, עכשיו שאת אומרת לי את זה, אני חייבת להגיד משהו. היה לי מזמן סרטון, לא בטוחה שראית אותו, אני לא חושבת שעוד היינו ככה, עקבנו בעדיקות אחת אחרי השנייה. אבל היה איזה סרטון שאלתי שאמרתי, אני יודעת שבקריטריונים היבשים אני לא יפה. כאילו, יש נשים, את רואה את רותם סלע, את רואה את בר רפאלי, את רואה את... כאילו יש
נשים... יפה,
אבל,
יאנה.
לא, אבל אני רוצה שנייה להגיד כן, משהו. Okay. כאילו, יש נשים שלא משנה מי יראה אותם, רק יראה תמונה שלהם, יגיד, וואו, וואו, איזה יפה, אוקיי? Okay? אבל אז מתחילים להכיר את הבן אדם.
נכון.
תמיד אני אומרת שכמה, נגיד, דייטים שהיו לי, גברים שפגשתי, שבהתחלה אמרתי, איך נדלקתי, אימא לאיזה חתיך, איזה חתיך, אחרי 2-3 דייטים, שיחות, כאילו, את כבר לא רואה, הוא לא יפה, הוא לא יפה, מכוער, יפה. כי הוא טיפש, או לא אינטליגנטי, או לא מצחיק, או לא זה, וההפך, בן אדם שזה, כאילו בחתונמי, אני חושבת שזה מה שהם מאלצים את האנשים, גם אם אתם לא נדלקים עכשיו במראה החיצוני, רגע, בואו תהיו אחד עם השני, ופתאום משהו קורה. אבל נשים את זה שנייה בצד, אני, למרות שבקריטריונים, את יודעת, בסדר, אני יודעת, הייתה לי גם פעם שהייתי צעירה שן שחורה פה. כאילו שהיינו יוצאים למועדון והיה אולטרה סגול, זוכרת המועדונים האולטרה סגול?
כן, כן.
תביני, הייתה לי שן שלא הייתה זוהרת באולטרה סגול. אז כאילו הסתובבתי, וואו. כאילו יש לי פטרוזיליה קבועה על החיוך. כאילו באמת, משהו מזעזע. לא הייתי כאילו, את יודעת, אבל הייתה לי אימא, ובגלל זה אני, אלוואי, ואנחנו
נכון,
כאימאות,
נכון.
נהיה מה שאימא שלי הייתה עבורי. אימא שלי פשוט הייתה מרימה לי בקטע לא פרופורציונלי למראה שלי. איזה מהממת, איזה יפה, וואו, כאילו, כן. הייתה כל כך אפה עליי, תראה, אני רואה את התמונות שלי מהבת מצווה, זה באמת מראה מזעזע, זה אפילו, אני לא רוצה להעליב אף עדה ואף אף גזרה ואף עדה, לא, כלום, לא רוצה, כאילו, זה היה באמת משהו, לא מה, והיא הייתה אפה עליי. כאילו, אפילו החברים שלי השכנים היו מחכים אותה, איך היא הייתה אפה עליי. של התלהבות יתרה מכל בגד שלבשתי, מכל תחפושת, מכל...
הערך העצמי שלנו נבנה שם, בשנים הראשונות.
הערך העצמי שלי, זה מה שאני מבינה שמשם זה קרה. זה קטע, לא סתם שמתי היום את השרשרת שכתוב פה אימא. ואני חייבת להגיד לך שהיה איזה, באיזה גיל, מה?
שתהיה בריאה.
אמא שלא, אמא שלי נפטרה. לא. אמא שלי נפטרה, בגלל זה ככה אני מרוגשת מזה. והיה איזה קטע בגיל 16, שאני נדלקתי על מישהו, מה זה חתיך? עכשיו, הוא לא נדלק עליי, אוקיי? זה היה ברמה שהוא כאילו, אני זוכרת שהוא אפילו שלח איזה מישהי שכזה תגיד, לא, יש לו חברה, תניחי לו. לא שכאילו רדפתי אחר, אבל נדלקתי. ואז התחלנו, היינו באותם חבר'ה, והתחלנו ככה להכיר, ובסוף נהיינו, זוג. והוא ממש גם היה מאוהב בי, והיינו שנה ביחד, והיה באמת האהבה הגדולה הראשונה שלי, וחברה שלי תמיד צחקה, ואמרה, זה לא היופי שהוא מצא בך. כאילו, זה הבדיחה. כאילו, שתנו ידענו שאני לא חושב הפצצה של החבורה, אבל באמת היה לי אופי ואנרגיה שהקרינו על המראה החיצוני שלי.
אז יאנה, זה גם מתוקף, וחשוב מאוד שנגיד את זה, כי אני כאילו, הסתכלתי על הסרטון שלך הזה כמה פעמים, דיברת על עלייה של ניתוחים בקרב נשים צעירות.
נכון.
מתחת לגיל 30, וזה באמת, כאילו, הסתכלתי על המחקרים, זה מטורף.
רציתי גם להגיד יותר בינינו, אבל לא רציתי להעלי, ושלא ייצאו עליי, ואת עצמה נשית, ועכשיו את לא מאפשרת לנו לעשות ניתוחים. אז אמרתי, בוא נדבר על הקיצוני.
זה לא עצמה נשית, ניתוח זה לא עצמה נשית, בשום אופן.
לא, כאילו לא, כאילו אם אישה עשתה משהו, ואת באה ושופטת אותה על זה שהיא עשתה את זה. יש לנו פה איזה פוליטיקלי קורקט, לא סתם אמרתי שזה סרטון שהוא לא פוליטיקלי, כי האמת שפחדתי מכאלה שבוע וגדילו, אבל את מעודדת נשים שיעשו מה שעושה להם טוב.
לא,
אז למה את עכשיו יוצאת נגד?
אני ממש נגד, אני ממש נגד, אני לא יכולה לקבל את זה. אני לא יכולה לקבל את זה שזה באיזושהי צורה, איזושהי, קודם כל אני חושבת שזה, עוד פעם, זה הרשתות החברתיות, המדיה, יעצימה את זה, הפילטרים, זה יעצים את זה. זאת אומרת, שוב, אמרנו שהגיל הקריטי של המחשבות והדאגות, ושוב, הכל קשור בסוף להורמונים, זה קורטיזול, הורמון הסטרס, פי 2 עד 3, רמת הקורטיזול של אישה בדם בכל רגע נתון גבוה, פי 2 עד 3 מהגבר שיושב לידה בספה. הכל מתחיל מהנתון הזה. זה קורטיזול מאוד גבוה, שוב, שיוצר המון דאגות, המון מתח, המון רומינציה, סרוטונין, שזה הורמון השמחה והמצב רוח, אצלנו בתנודות בגלל המחזור החודשי. ואחר כך בגיל המעבר, שוב, גם יש לו תקופה עד שהוא מסתדר, כשאסטרוגן יורד, סרוטונין, הורמון ההוקרת הטוב, להסתכל ולהגיד, וואי, אני מהממת, זה בירידה. ואז את מסתכלת ואת רואה מה זה המפלצת הזאת. אני בטוחה שאם יהיה מחקר, לא, עדיין לא היה, שיבדוק 200 נשים עשירות פרטים לניתוח, כאילו מתחילות לעשות את הטלפון הראשון לברר, נראה שזה בירידה הזאת של הסרוטונין, ב-PMS, בכמה ימים לפני המחזור, או זה שבוע לפני המחזור,
כאילו זה בכל גיל, אבל בתקופה הזאת של לפני המחזור.
כן, ושאישה צעירה, זה עוד יותר. כל התנודות האלה באמת גם משתקפות באיך את עכשיו, את מסתכלת, ואת רואה ברשתות החברתיות, כולם יפות וכולם מהממות וכולם עושות את זה גם, אז אנחנו הרבה יותר אלופות בהדבקה חברתית. זאת אומרת, אם חברה עושה, זאת אומרת, רגע, מה, אני נשארתי פה מאחורה, אז אם פעם רוב הניתוחים היו בגיל 35 ומעלה, ב-2023, כבר 40% מהניתוחים בארצות הברית, זה נשים מתחת לגיל 30, שזה מטורף.
די, אני בשוק, אני כאילו אמרתי את זה מהבטן, לא ידעתי שזה גם כאילו מתוקף באמת בנתונים אמיתיים.
מטורף. עכשיו, זה קלאסי, אני כאילו חושבת שאת יודעת, בעיניי זה, 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 זה חטא של של הרפואה הפלסטית, של רופאים, שהם בכלל עושים את זה בגילאים האלה. כי, שוב, עם כל הכבוד לרצון של אישה להרגיש טוב עם עצמה, אנחנו מדברים פה על סכינים, אנחנו מדברים פה על לחתוך את האור, אנחנו מדברים פה על סיכון מאוד גבוה. ולמה זה מתקשר למה שסיפרת על הבחור שסיפרנו?
זה לא היופי שהוא מצא בך.
לא, בטח שזה היופי, אבל כאילו, עם כל הרדיפה הזאת אחרי שיהיה לי את הפנים המושלמות, בסופו של דבר, מה שרואים מהמחקר, ואנחנו צריכים מחקר בשביל זה, כמו שאת אומרת, פשוט את יודעת את זה, את רואה את זה. התכונות בבליינד דייטים, שבדקו מאות אלפי אנשים, מה מושך אותנו, מה התכונות שמושכות אותנו, אז נכון, אנחנו מחפשים גנים טובים, אנחנו מחפשים סימנים של פריון ובריאות, שהעיניים יהיו סימטריות, כן. שלא יהיה אף פה ונחיר פה, שבסך הכל הפנים כן. יוכיחו פריון ובריאות, הגוף יראה, לא, ציצי גדול, ציצי קטן, שהכל יהיה כזה סבבה.
נו, מה מחפשים? אני כבר במתח.
במקום הראשון.
כן.
חיוניות ושמחת חיים.
די.
חיוניות ושמחת חיים. במקום השני, ביטחון עצמי. זאת אומרת שאני לא פה ככה אפר לרגלייך ומרצה והכל, ויכולת אמפתיה. זאת אומרת, יכולת להקשיב, היכולת הזה. אבל הנושא הזה של אנרגיה, שהאם בן אדם משדר או לא משדר אנרגיה, ואיזה אנרגיה הוא משדר, שזה בסך הכל פעילות המוח שלו. כי יש את התופעה המהממת הזאת, יש לי על זה פרק, נוירוני מראה, שאני נמצאת איתך, 20% ממה שקורה במוח שלך, נדלק במוח
משתקף,
שלי.
משתקף, נכון.
ואז שאת מרימה, צוחקת, אופטימית, מספרת צחוקים.
אז את כבר יאללה גם כן נכנסת לאווירה.
ואז אני יוצאת מהפגישה עם מלא אוקסיטוצין ממך, ואומרת, יואו, יאנה הזאת, איזה כיף, בא לי עוד פעם. ואם כל השיחה היה קורטיזול, אז, וואי, אז הכל רע, הכל חרה.
אז את יודעת, בדיוק כתבתי על זה, שזה מתחיל מכל מיני סיטואציות שיש לנו בחיים. אני אומרת, סתם, אנחנו נגיד, עכשיו עמדנו פה, אכלנו קפה, אני מדברת עם בן אדם, זה קורה לנו במקומות עבודה, אנשים נמצאים, על איזה נושא אנחנו בוחרים לדבר עם הבן אדם שפגשנו בקפה?
נכון.
אם אני עכשיו אגיד לו, תגידי, את שמעת את הנאום של בכנסת, את מירב והמסלם רב, או שאני אדבר איתו, תקשיב. היינו עכשיו במסעדה, אתה ואשתך חייבים ללכת למסעדה הזאת, היה שם כאילו, אין, זה כאילו בנקודות הקטנות האלה של איזה נושא שיחה אנחנו בוחרים בשיחות חולין שיש לנו, כבר שם מסתתר את האנרגיה הזאת. וזה מה שאני מנסה להגיד לאנשים, את יודעת שזה מה יוצא לנו מהפה, זה הבעות פנים שלנו, זה איך אנחנו נכנסים, איך אנחנו נכנסים לחדר. כשאת אומרת
הבעות פנים, זה כל כך חשוב שאמרת את זה, כי איך אני יודעת שאת אדם שמח? עכשיו, יכול להיות אפילו לא תדברי על כלום, יצא ממך אנרגיה, ורואים את זה במחקרים, שמים אנשים, יושבים ביחד. לא אומרים מילה, נותנים להם להרגיש אחד את השני.
רק לשבת אחד ליד השני.
רק לשבת, כן. וכאילו כי מה זה לשדר? זאת אומרת שאני עכשיו מחשבות, ואת תשבי מולי, ואת תראית בעוד פנים על מה אני חושבת, נכון? זה לא איזה טלפתיה. כן. את רואה, אנחנו ב-15 אלפיות שנייה לוקח למוח, לזהות את המצב הרגשי של אדם אחר, לא הוצאנו מילה.
די, מה זה 15 אלפיות השנייה? כאילו
15 אלפיות שנייה זה כלום. 300 אלפיות שנייה זה להבין מילים. נגיד, את יושבת ואומרת לי, יואו, באסה לי וזה, והבעות פנים שלך מביעות דווקא שמחה. אז המוח יקלוט פי 20 יותר מהר את השדר הנפשי שלך, הרגשי שלך, מאשר את המילים שלך. נגיד, את יכולה להגיד לי, יואו, ליאת, אני מתה עליך, אני מתה עליך, ובעיניים אני רואה שאת לא סובלת אותי.
יואו, אם הלך כוח שאנחנו מרגישות את זה, שאת אומרת, תקשיבי, היא חייכה אליי, היא כאילו באמת הייתה אחלה, אבל משהו לא הרגיש לי שם האמיתי. אני אומרת, כאילו, גם כמה, את אמרת את זה, אני בשוק שיש מחקר, איך אמרת, חיוניות, שמחת חיים, ביטחון עצמי, ומה הדבר השלישי,
ואמפתיה. יכולת להקשיב לבן אדם.
אני אומרת, כמה פעמים זה קורה לנו ברעיון עבודה, וכמה פעמים זה קורה לנו בדייט, או באיזה מפגש חברים שמכירים מישהו לראשונה.
נכון.
שאנחנו, כמה השפעה יש לנו באמת, על איך אני מגיעה, את יודעת, לפעמים אני רואה באמת, אני מכירה אנשים חדשים, ואז אני רואה, טוב, אנחנו מדברים על נשים, אבל זה לא רק נשים, אבל
נכון,
אני רואה נשים במגיעות לא כזה, עוד לא נכנסת למקום, עוד לא התחילה סתם, עוד לא התחילה מסיבה, עוד לא התחילה מסעדה, עוד לא התחילה ארוחה, עוד לא התחילה סדנה, כבר הפרצוף כזה מבואס, כבר העיניים, כאילו כבר המצח מתקפל כזה, כבר היא מחפשת מה אני יכולה, על מה אני יכולה להתלונן, או מה לא נראה לי, או... כן, ואני אומרת, נכון. כמה קל לנו,
כן,
וזה מחבר. לעצור את זה שנייה.
נכון.
לעצור את זה שנייה.
נכון.
ולהגיד, רגע, אני...
נכון.
בוא נחפש את הדברים הטובים, ובוא נבוא במה שיהיה, אני באה בווייב חיובי.
הווייב הזה הוא... זה
אבל זה קל להגיד, קשה ליישם.
קשה ליישם, אז אני קוראת לאנשים האלה, יצרני אוקסיטוצין, אנשים כמוך. אוקסיטוצין זה הורמון אהבה, כן. אמפתיה, שמחה. זה אנשים שהם חייכנים, מצחיקים, אופטימיים, אמפתיים, בעלי חמים גם, מגע, גם חשוב, את יודעת, שאנשים כן. שלא רוצים שיגעו בהם.
נכון.
אז אנשים של מגע, כי כשאת באה ונותנת לי, זה ישר מרגיע את מערכת העצבים, כן. חשוב להבין.
אני גם מגזימה, אני לפעמים מחבקת אנשים זרים, כאילו.
כן, ואז
כאילו בלב שלי, כל אחד שאני רואה, אני כאילו מסתכלת, ילד קטן או ילדה קטנה שזקוקים לחיבוק, לא נכון. משנה מה הגיל שלהם. ואז אני באה, מחבקת אותם, לפעמים זה מביך, כאילו אנשים, את יודעת, כאילו, כל מיני אנשים בכירים מגיעים להרצאה, אני באה, אני דופקת להם חיבוק. אני גם אומרת, רגע, אני חוצה פה גבולות.
אז אנחנו מדברות על הבעות פנים, אני בייחוד פונה ורוצה כל כך לפנות לנשים הצעירות, כי בסופו של דבר, אני, עם מה שקורה עם כל הניתוחים והבוטוקסים והכל, בייחוד הרעלנים, הבוטוקס וזה, אבל גם ניתוחים והכל,
זה משנה
את הבעות פנים. בעצם זה משנה את הבעות פנים. ואנחנו, יש כבר מחקרים שאישה אחרי הזרקות, קשה לקרוא את הבעות הפנים שלה, ויש אפילו תחושה של, 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 שמראים כאילו אישה שהיא לא מנותחת או כן מנותחת, מעבר לכל שאר המשתנים, אבל כן רואים שהאדם ואפילו ילדים יותר התחברו לאישה לא מנותחת, כי אנחנו פשוט קוראים הבעות פנים.
תקשיבי, זה לא נורמלי מה שאת אומרת פה הדבר הזה.
אז כאילו מה עשינו בזה?
אנחנו כאילו צוחקים על זה.
נכון.
צוחקים על זה שכאילו את כועסת, לא רואים שאני כועסת, כי המד... אבל זה כבר לא, את יודעת, אני גם רוצה להגיד עוד משהו, פעם זה היה באמת, בואי נמלא רק את הקמת של הכועסת, נכון. אבל זה רגע, בוא נוריד את העודף באפפיים, רגע בוא נרים את הלחיים, רגע בוא ננסה, ננפח את השפתיים,
כן.
וכולם נראות עם אותה הבעת פנים.
פנים.
אני אומרת לך, אני רואה גם לפעמים יוצרות תוכן, אני כבר לא יודעת של מי הפרופיל, מי זאת מי, זאתי של התזונה, של האיפור, של הזה, הם כולם נראות אותו דבר,
כן.
ועכשיו את באה ואומרת שזה ממש
אנחנו מחבלות לעצמנו.
ואז גם אנשים לא יכולים לקרוא אותנו, זאת אומרת, אם אני בן אדם כיפי, מגניב, מצחיק, לא יודעת מה, הם כבר לא יכולים לראות, זה מטשטש את האופי שלנו.
ואז בצורה
כמו שאמר. המראה החיצוני המושלם, מטשטש את האופי שלנו,
וגורם לריחוק מאיתנו.
שמה שחשוב זה האופי שלנו.
בדיוק. ואז נגיד התגרשת, ואת אומרת, טוב, אני רוצה לצאת לשוק חזרה, אז אני אעשה פה טיק טיק טיק, נמלא את הקמתים.
כדי שיאהבו אותי.
כדי שילך לי בדייטים, כדי
לא, שזה... לא, זה שטויות, נשים יקרות, זה לא. הנה, אני אומרת פה לכל הנשים הגרושות, והאלמנות חלילה, ואלה שמחפשות זוגיות, זה באמת, גברים נמשכים למהות ולאופי.
גברים. אנחנו אומרים הרבה על גברים, שנמשכים רק למראה חיצוני, אז זה נכון, שמראים לגברים, הם באמת מסתכלים הרבה יותר ממעמד.
אבל זה בשנייה עובר.
אבל בשנייה עובר, הרבה יותר שמחת חיים.
הם רוצים שתזמרמי, שתי כלילה, שהוא אומר לך, יאללה, בוא נעולים על האוטו, נוסעים. לא תשאלי אותו. לאן נוסעים?
מתי נחזור?
רגע, מה להרוס? יאללה, אל תארזי כלום, תעצרי בדרך בקניון, תקני דברים. כמה זה, את יודעת, זה...
כן, שמחת חיים.
זה הקטע הזה של...
אישה שמקרינה, עכשיו אפילו עוד בתמונה, עוד בתמונה, עוד לפני הדייט, אישה שמקרינה חום ושמחת חיים מקבלת יותר פניות באתרי היכרויות מאשר אישה שכאילו יש תמונה אחרת, אז אפילו התמונה בביקיני. כי שוב, גם, בוא לא נשכח גם את המוח הגברי, שגם, שוב, גם זה לא יהיה פוליטיקלי קורקט, אבל כאילו, האם את רק שלי או גם של אחרים, למרות שגם אנחנו נשים מאוד קנאיות, האם אתה שלי, נשים לא יעדיפו את החתיך השרירי שמראה תמונות זה, אלא דווקא את הבחור עם הקרס, אבל חמוד כזה, שלא משעמם איתו, אבל לא שכולם רוצות אותו, אלא שהוא שלי, נכון? כן. יש לנו את הצורך בוודאות וביטחון, שהגבר הזה, נכון, גם אם נסתכל על מקום שמח, על המורה הרוחני כן. היפה, היפיוף, והשרמנתי אל מול הבחור הרגיל.
אבל אני חושבת שאחרי כמה פרקים, גם נשים כבר מעשו בגבר המושלם, הקואוצ'ר.
בדיוק, זה מה שאני אומרת, ואם תסתכלי אפילו, זה באמת, יעדיפו את הגבר.
כבר בא לך להקים ממנו, יאללה!
שהוא גם רק שלך, כאילו, הגבר שהוא יהיה, זאת אומרת, שהוא בית, הוא הרבה יותר בית, כן?
את יודעת, עשית לי עכשיו סדר, יש פרק בספר הראשון שלי שגנסתי אותו, שקראתי לו, כתבתי שם הפמיניזם בתחת שלי, אוקיי? זה לא פוליטיקלי קורקט. ומה שרציתי להגיד שם, זה באמת שלא יהיה מעולם שוויון, כי אנחנו שונים. אבל אני חושבת שזה אולי מה שהייתי צריכה לנסח.
כן, שוויון הזדמנויות ושוויון כלכלי.
זה לא קשור אבל... לפמיניזם, זה כן. קשור לזה שאנחנו באמת חושבים אחרת.
כן.
והקטע הזה גם, אתמול ישבנו נגיד עם חברים בפיקניק, וחברה שלי, קודם כל עובדת במשרה מלאה, 4 ילדים, והיא התחילה עכשיו איזה קורס בעבודה, צריכה לחזור כל יום מאוחר, והיא אתמול יושבת, ואני רואה אותה מוטרדת, והיא מוטרדת, כי למה? כי היא חושבת, איך היא עכשיו מגיעה בזמן, מי בבוקר לוקח את הילדים, מי מחזיר אותם מהמסגרות, מי לוקח אותם לחוגים, ובעלה יושב לידה, נשבעת לך, שום דבר מהדאגות האלו לא חלפה לו בראש. עכשיו, גם אם הוא באמת אבא פעיל, ואני לא רוצה להעליב את האבות הפעילים, אבל הוא יודע גם א', שהיא כבר תדאג להכל, ורק אולי תעדכן אותו ביום כזה וכזה, מה התפקיד שלך, אבל הוא לא מודאג מהדברים האלה. כאילו, גם, וזה אולי הכוונה שלנו, והמלחמה הזאת של איך אני...
בגלל זה אני לפעמים אומרת שגברים לפעמים לא לוקחים, כי נשים לא משחררות.
אז מה עשיתי? למה עשיתי למשל טיפול זוגי? אמרתי
לה
בסוף...
אני אומרת את זה גם על עצמי, אני לא משחררת.
אני אומרת, רגע, בואי תגידי לו, ממש עשיתי להם ככה, אמרתי, רגע, תגידי לו באיזה ימים את צריכה שאת חוזרת מאוחר שהוא ייקח שליטה. אז היא אומרת, ראשון, שלישי וחמישי. זה לא הספיק, הוא לא הבין. למה? כי היא לא אמרה לו... הוא אמר, אז... רגע, אז מה בראשון, שלישי וחמישי? זאת אומרת, היא הייתה צריכה גם לסיים את זה, היא כעסה עליו, מה, זה לא ברור? מה אתה צריך לעשות בראשון? לא, זה לא ברור לו, הוא ממש היה צריך שהיא תאכיל אותו בכפית, בלי להעלב, לא ממקום רע, אבל תגידי לו, תשחרי ותגידי לו, ראשון, שלישי וחמישי, אתה צריך לדאוג לילדים, אני לא יודעת מה קורה איתם אחרי הצהריים. ואז הוא מבין את האירוע, הם לא מבינים את האירוע הרבה פעמים.
כן, כן, אז אני אומרת גם, ואז ברגע שאת לוקחת גם על עצמך, אז את כאילו לאט לאט, כאילו נוצרת איזה חלוקת תפקידים, ואז את הופכת להיות מתמחה, כן? כי את כבר עושה את זה מיליון פעם, אז זה ברור לך מה צריך לעשות. אז אני אומרת...
אחרי לגמרי.
כן.
להעביר את זה לגמרי.
ולסמוך.
אני למשל עכשיו פה בפודקאסט, אני יודעת, אני לא יודעת מה קורה, אבל אני יודעת שעמי יודע שאני פודקאסט, וזה אומר שהאחריות במה אוכלים, מתי יש לי את החוק כדורגל, מי אוסף אותי, מי מחזיר אותי, היא עליו. היא עליו, וזה גם החלק הקשה של האישה, לשחרר, ועכשיו לא לדאוג, רגע, אספו את הילד, לא אספו, הוא זוכר שיש לו כדור, הוא לא זוכר שיש לו. ואת יודעת מה? ויכול להיות שהילד יפספס חוק כדורגל פעם אחת, כי אבא לא זכר את זה.
וזה בסדר, כי גם יכול להיות שאימא לא הייתה זוכרת.
כי רק ככה הוא ילמד, רק ככה כאילו גם הגבר ילמד את ה... כי אחרת אם הוא לא, לא יקראו לו טעויות, הוא לא ילמד, הוא ימשיך להסתמך עלינו. וגם אני חושבת, ובואי נדבר שנייה על זה, שאני חושבת שזה משהו קורה כאילו לאנשים שמתגרשים. פתאום יש להם את היומיים בשבוע, או כל סוף שבוע שני, של שקט נפשי. כן. ופתאום כן הם משחררים, כי אין ברירה לשחרר.
אין ברירה לשחרר.
כי זה לא בשליטה שלך, הוא אצל אבא.
נכון.
הוא אצל אמא.
והרבה פעמים באמת רואים את השינוי הזה, כאילו גם אצל הגברים, וגם הקשר של הילדים עם האבא פתאום אחר.
גם אנשים הופכים להיות קצת יותר מאושרים, כי יש להם איזה חופש פנימי, מחשבתי.
לא דיברנו באמת על איך הביקורת העצמית, והביקורת החיצונית גם, של נשים נטייה יותר לביקורתיות יתר. שוב, את רואה את הרע בכל דבר, את רואה את הרע בעצמך. את אמרת קודם, פמיניזם בתחת שלי, אהבתי את זה. העניין הוא כן שהחברה המודרנית, שוב, הפמיניזם הביא לנו כל כך הרבה, כן, לא היינו יושבות פה ומדברות בלי פמיניזם הזה, אבל עדיין צריך להבין שזה המיס על עצמנו עוד סקים של קילוגרמים של אשמה.
של אשמה ואחריות לא ומשימות, ומשימות שקופות, זה לא, לא לוקחים את הדברים האלה בחשבון.
שאת לא מרגישה, כאילו, על כל גבר, על כל רגש אשמה שגבר מרגיש ביום, אישה מרגישה פי ארבע רגשות אשמה. עכשיו תחשבי שזה...
פי ארבע רגשות אשמה.
פי ארבע רגשות אשמה, שאת לא מספיק טובה בעבודה, ואת לא מספיק טובה. עכשיו תוסיפי את הרגשות אשמה לפרפקציוניזם, שהוא בעצם נובע מזה.
וההתמודדות עם עצמך.
שכאילו את מרגישה שאת לא מספיק טובה בזה, ואת לא מספיק טובה כאימא, ואת יודעת כמה, אני אכלתי את עצמי על זה שאני לא מספיק טובה.
לא בדקת את התוקף של החיסונים.
ובכלל, ואז את מתחילה, אני קוראת את זה ממש כאילו להקל את עצמך מבפנים, כאילו, זה ממש את פוגעת, זה ממש ערס עצמי, ונזק שאנחנו עושות לעצמנו. עכשיו, אני רק רציתי להגיד שהביולוגיה פה, שוב, זה הכל למטרות הישרדות. בטבע חשוב להבין, הסחרים, רוב הסחרים בטבע לא שותפים בגידול הצאצאים.
כן.
אז כל הדאגות של כל הצאצאים בעולם מאוד מסוכן ואכזרי, כי זה הטבע, זה לא נטפליקס ווולט כמו בני אדם, הכל על הנקבה, הכל על הנקבה. אז כל הדאגות של כולם עליה, ולכן הטבע מעודד את הנקבה, להיות דאגנית, ולטפח, ולשמור, ולרצות, ולחשוב על כולם, ולדאוג לכולם, ולשים את עצמך במקום האחרון. זה נקרא מנגנון ריצוי פיצוי, ולקחת על עצמך אשמה על תגובות של אחרים. אם הילדים לא התנהגו היום לא בסדר בבית ספר, אני ישר, והיה לי את זה כמעט כל יום עם הבן שלי.
אגב, למי מתקשרים? קודם כל, הדיפולט במסגרות גם. הדיפולט במסגרות זה התקשר לאמא. אני יום אחד כבר אמרתי לה, מחנכת של הבן, שתתקשרי לאמי. תגידי לא. ויום אחד לא עניתי לאיזה אמא, התקשרה לאמי בטעות. סקנה, זה היה הטעות שלה. הוא לא היה לו סבלנות, בואי נחקור את האירוע, ומה קרה, ומי אמר למי.
תגידי, בטח זה בגלל שיומיים אני כבר חוזרת מאוחר, כי אני בעבודה.
אני רוצה להגיד פה לכל אנשים, שיודיעו למחנכות, שהטלפון הראשון, כשקורה משהו, זה שיתקשרו לאבא. אני רוצה שאנחנו נתחיל
ולהוות, אירוע כזה. הטסטוסטרון, יש יכולת מאזנת מעולה. זה, זה, זה לא סתם אסטרוגן וטסטוסטרון נמשכים. כי יש משהו מאזן. יכול להיות שהילד יתקשר לאבא, הוא יגיד לו, עזוב, הכל בסדר, כואב לי הגרון, אמא תקחי אותי, בואי הביתה.
חד משמעית.
נפנף,
תמשיך. ביי, אני לא יכול, אני בעבודה, טק.
כן, אמא. אתה תרגיש טוב, אני אוהב אותך.
אמא, גם אם יאללה, תגיד ביי. את זה אחרי זה כל העבודה.
כן. ואולי הוא לא בסדר, ואולי הוא באמת
חום,
ככה.
אולי הוא יתעלף. אולי זה...
אז אני אומרת, הגורם המאזן של האבא, בוא ניתן לו כבוד, בוא ניתן לו הרבה, הרבה, הרבה מקום בתוך הקשר,
בדיוק.
ולא, אתה לא דואג, אתה כן דואג, אתה לא מספיק, אתה כן... זה גורם מאזן מאוד. אז, שוב, אני אומרת, העניין הזה של ה... שוב, עוד דבר לגבי הפרפקציוניזם הנקבי. זה לא רק הצאצאים, וזה לא רק הטיפול
זהו.
בצאצאים.
זה גם
זה
עבודה.
זה עוד לפני הצאצאים. עוד אני מדברת
עוד
על
לפני.
הטבע.
אוקיי.
עוד לפני הצאצאים. בטבע, גם בבני אדם. מי... בעצם משלם את המחיר הכי גדול של האירוע ההזדווגות הזה, של הסקס הכיפי והמהיר הזה, מי משלם את המחיר של זה? בטבע אין פוסטינור, אין גלולות.
כן, הריון.
מי נושא בזה?
האישה.
רק הנקבה. היא תישא את ההיריון הזה, שזה המון המון משאבים צורך מהגוף, את הרבה יותר חשופה לטורפים, ואחר כך את צריכה גם לטפל ולגדל. כאילו זה פשוט המון המון מאמץ והשקעה של הנקבה.
אוקיי.
ולכן, בבואך לחפש פרטנר, את רוצה את הטוב ביותר. הבררנות הנקבית היא פי כמה וכמה מהבררנות הזכרית. אני זוכרת שבחתונה עשינו מבחני חולצות. המבחנים שבעצם מראים שנקבות בוררות את הזכרים גם לפי הריח. והשתמשתם גם במבחן הזה, כי זה בדרך כלל בבני אדם, אין הרבה משיכה מינית. כאילו, אם יש משיכה לריח, תהיה משיכה מינית. אם אין משיכה, זה נורא הגיוני, נכון? ריח יש לו משמעות מאוד גדולה. במיניות ובכלל בחיים, אנחנו, יש לנו 400 קולטנים לריח, לא משנה. אז נתתי להם להריח חולצות, והמחקר מדגיש בבירור, ב-95, החוקר השוויצרי שעשה את זה פעם ראשונה, שלא משנה כמה גברים הוא הביא, אין שום בררנות, ריח של אישה זה וואו, זה לא משנה, אין.
לא משנה איזה בושם, לא משנה
איזה... אין בושם, זה ריח גוף, זה חייב להיות ריח גוף.
כן.
גדולה, קטנה, יפה, לא יפה, הכל, 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 הכל ריח טוב. ואצל נשים זה ככה, עכשיו אמרתי, די, זה לא יכול להיות, אין מצב, בוא נראה אם זה באמת נכון. אין, זה אין, אין בררנות של הזכר, יש בררנות של הנקבה. והבררנות של הנקבה היא מטורפת. היא מטורפת. גם אני הייתי מאוד מופתעת מהרזולוציה שנשים הגיעו בערכה. הוא כזה והוא נראה בטח ככה והוא ככה, כאילו...
הפליגו עם, עם המחשבות.
עם המחשבות של ממש לדמיין מי הגבר הזה שזה הריח שלו. עכשיו יש לזה, שוב, יש לזה היגיון אבולוציוני. את הדבר, את הגנים שלו את הולכת לסט. לגדל, לטפח, לסבול, לסחוב הריון.
מזל שכבר התחתנתי, לא, זה מרגיש לי, אני לא היה לי את כל המחשבות האלה.
ולכן רואים שבאמת נשים בדרך כלל הרבה יותר בררניות, אז כאילו זה פרפקציוניזם גם כלפי עצמך, וגם כלפיו, כאילו...
אבל אני חושבת שזה באמת, הפרפקציוניזם זה משהו שמלווה אותנו, במיוחד בעידן של היום, בעוד המון המון, במגוון תחומים, וזה הצרה, כי כאילו מלא רגע שנייה לגבי עצמי, אני רוצה שהילדים שלי יהיו מושלמים, שהם יהיו בחוגים המושלמים, להפיק להם את היום הולדת המושלם, ושהבר מצווה תהיה מושלמת, ושהעבודה שלי תהיה מושלמת, וזה המון המון דברים. קצת שמעתי פעם תד של... של מישהי, שהיא אמרה את זה באנגלית, זה נשמע יותר טוב, אבל בעברית היא אמרה, אף אחת עוד לא עשתה הכל מושלם, ומתה בכל זאת. כאילו שלפעמים הפרפקציוניזם הזה כל כך מתיש אותנו, כן. וגומר אותנו, ומעייף אותנו, ואנחנו עדיין ממשיכות. אני אומרת גם, נגיד הרבה, אני אקח את זה שנייה לעוד מקום של, כי נגיד יש לי המון עוקבות וחברות שהן עצמאיות, או כאלה כמה שהן שכירות, גם בעבודה כמה זה מתיש אותנו. נכון, כאילו נכון, חברות שרוצות, נכון. נגיד, שרוצות לעשות איזשהו צעד, להוציא, לצאת עם איזשהו עסק, להוציא איזשהו קורס, להוציא איזשהו סדנה.
זה גם גורם לך לא לעשות את זה, כי אם זה לא, אם אלך, אם זה לא מושלם, זה משתק.
זהו, איך קוראים לזה, נו, ניתוח נתונים משתק, כאילו מרוב שאת רוצה לדעת הכל, ולהיות ערוכה לכל תרחיש, ורגע אני אתחקר את זה
מושלם,
עוד,
כאילו.
ורגע ואני אלמד עוד משהו כדי שאני אדע הכי טוב, אין לזה סוף, נכון. אין לזה סוף לכמה את יכולה ללמוד.
כאילו קשה לנו לזה... עם ה-good enough.
את לא יכולה לחסות את כל התרחישים, את לא יכולה, ואצלי מה מוביל אותי בכל דבר שעשיתי, ושיניתי, החלפתי מלא עבודות ותפקידים, וגם כעצמאית עשיתי המון דברים, זה ללמוד תוך כדי תנועה, להשתפר תוך כדי תנועה, להשתפשף, לשייף, תוך כדי תנועה, זה הדרך הכי טובה, כדי א', לא להטיש את עצמנו, וב', אני חושבת שזה גם הדרך הכי נכונה, כי לא משנה כמה תהנדסית האירוע, דברים יכולים לקרות ולהשתנות ולהשתבש.
אז הבנו שזה... שיש לנו את המוח הנשי הזה, כאילו יש לו את העניינים שלו.
אני מרגישה שאנחנו צריכות גם לתת להם טיפים, בדיוק.
מה עושים?
מה עושים?
בסוף יש הורמונים, בסדר, אז יש לי פי 2-3 יותר קורטיזון ממנו.
איך אני מתמודדת עם זה?
אז מה אני עושה?
מי תיתן את התשובות?
את אומרת את זה כל כך יפה, על איך מגדלים שמחת חיים, שזה באמת פעולות, אפילו לפעמים פשוטות שאנחנו יכולים לעשות, כדי לשנות מצב רגשי. ואת אמרת את זה גם באיזשהו פודקאסט שהקשבתי לך, ש ואומרים את זה גם בבודהיזם, שרגש זה כמו נוצה על חומה. באה הרוח מעיפה אותה לפה, באה הרוח מעיפה אותה לפה. מה זה אומר? זה מה שאני אגיד, אני קמתי בבוקר קצת עם עצבות. מה זה אומר? שעכשיו אני שבוע עצובה, שכל היום אני עצובה. אני עכשיו בנקודתית, בנקודה הזאת קמתי טיפה עם איזה כנראה חלום, עם איזה מחשבה. עכשיו זה רגש, זה נוצה על חומה. תבוא הרוח, עכשיו מה זה תבוא הרוח, תיקח אותה לפה, תבוא
אני הרוח. אני אביא את הרוח. תיקח.
אני אביא את הרוח, עכשיו הרוח יכולה ללכת לעצבות יתר, לדכדוך, אם אני אתחיל לתחון לעצמי, כאילו אני מרגישה עצבות, עכשיו אני מנסה להבין למה אני עצובה, אבל לא חסר, בוא נתחיל להריץ את כל המחשבות. או שאני יכולה להזיז את הנוצה לצד השני, של להביא רגע שמחה. אז איך משנים מצב רוח?
איך משנים? זו השאלה הכי נשאלת. אני עושה כוכבית קטנה שלא יצאו עלינו, פסיכולוגים אחרים וקורצ'רים, זו אינה אופטימיות רעילה, אוקיי? אנחנו נותנות מקום לדכדוך, אני חושבת שגם מה שאנשים רואים אצלי בעמוד, שאני בוכה לא מעט. אני מאפשרת לעצמי המון לפרוק.
להפך, ביטוי רגשי.
זה ביטוי רגשי, איך אמרה את זה גולדה מאיר לדעתי, בן אדם שלא יודע להיות עצוב, לא יודע להיות גם שמח. זאת אומרת, זה חלק מהרגשות. אבל לפעמים הרגש הרע, השלילי, באמת סתם, באמת סתם. בוא נשניה נפסיק אותו. אז אני בפתרונות הקצרים שלי, כאילו במיוחד, למה דיברתי גם על הרומינציה? כי זה גם משהו כזה שאת יכולה שנייה להיכנס ללופ, בואי שנייה נעצור את זה. אז באמת קודם כל אני מדברת המון על הכוח של המוזיקה, ויש לי באמת, עשיתי פלייליסט שמח, למי שמחפש גם בספוטיפיי וגם באפל מיוזיק, שנקרא פלייליסט השמחות של יאנה דרום, שזה באמת להדליק שנייה מוזיקה, ופשוט לתת למוזיקה להתנגן. איכשהו, ואת...
בטח, עשינו פרק הזה על המוח הרוקד, אפשר לחזור אליו, על המוח, על מוזיקה והמוח.
המוזיקה משפיעה עכשיו, מה קורה לנו שאנחנו שומעות שיר טוב, גם אם נרצה או לא נרצה, הגוף זז. אגב, קראתי את זה לא מזמן בספר צעדים מהירים של הרבי ליקוטי מהר"ן, הרבי נחמן מברסלב, שהוא אומר שהמחשבות הרעות, אי אפשר לעצור אותן דרך, די, לא מצליחה, דרך הרגליים, דרך התנועה, דרך המוזיקה, ושם זה מאוד, מה זה החבר'ה שרוקדים, הברסלבים האלה שעושים את המוזיקה, שאתה רואה אותם, גם אתה רק מסתכל, עומד, כמו, אתה לא יכול שלא להתחיל, זה מדבק. אז באמת אני מדברת המון על להדליק מוזיקה. דבר שני, לנצל את הרשתות החברתיות ואת הטמטום שיש לפעמים, בשביל להציץ את המחשבות. אני לפעמים ממש מתחילה להיכנס לכל מיני סרטונים של צחוקים, של סטנדאפיסטים, של מתכונים, של ממש כל מיני...
הסחת דעת.
ממש הסחת דעת של... לקחת את עצמי למקום אחר.
צריך שם להיזהר, כי גלילת יתר תעמיק את הדכדוך.
אז ממש כאילו שנייה להיכנס לעמודים ספציפיים של סטנדאפיסט, ולשמוע כל מיני בדיחות. עוד דבר זה באמת להוציא את עצמנו פיזית מהמקום שאנחנו נמצאים בו. נגיד עכשיו בבית או במשרד, אז לקחת את עצמי פיזית, לצאת לשוטט במסדרונות של הזה, ללכת לפינת קפה, ללכת למשרד עם איזה חברה לדבר עם מישהו, אנחנו לא מדברים היום כמעט עם אנשים בגלל כל שאנחנו כל היום במסכים, לצאת להליכה עם הכלבים. אני לפעמים ממש, למרות שיש לי קפה בבית ומכונה מעולה ואוכל, אני ממש פיזית מוציאה את עצמי בבית, הולכת לבית קפה, קונה קפה, איך אני אומרת, השקעה של 12-13 שקל בשביל להוציא את המצבוח. שאני יושבת פתאום בבית קפה ויש אנשים, ופתאום מישהו מדבר איתי, ופתאום, או אני רואה אנשים, זה כבר משפיע תודעתית על האנרגיה שלי. הרבה פעמים לפתוח ספר טוב, ספר של קואוצ'ין כזה, או כל מיני קלישאות. אני נגיד שאני קוראת איזה משהו כזה קלישאתי, או משהו כזה, פתאום זה מזיז לי משהו בנפש. ואני חושבת שאולי קצת משהו יותר עמוק, אז לייצר לעצמנו באמת תחנות אנרגיה טובות להטעין את עצמנו.
כן.
אני נגיד סתם, יום רביעי האחרון, אני וחברות הלכנו לסדנה בישול בדגים נעים. והיינו שם בסדנה הזאת, ויש שם האנשים ככה, אמרו לנו, וואו, וזה, איזה יופי, יום רביעי, איזה כיף, בוקר, אנחנו לא הולכים לעבודה. אז אני אומרת לאנשים, תקריבו חצי יום חופש, תקריבו לצאת מוקדם מהעבודה, או להגיע מאוחר לעבודה, ותעשו בתוך השגרה דברים שפשוט מתאינים, עושים לכם טוב לנפש. כאילו, אפשר ללכת לפסיכולוג, סבבה, זה גם מבורך.
כן, יש את הדבר
לטווח קצור וטווח קצר. להכניס לתוך החיים דברים שמרומים לנו את הנפש.
אז אני מאוד מסכימה איתך, כי הסיפור הזה של הורמונים, באמת, הוא, אם כרגע קמתי עם קורטיזול גבוה מאוד, איך אני מעלה את שאר החומרים, ובאמת זה דרך, הרבה מזה, זה ברגע שאני אשמע מוזיקה, ברגע שאני אזיז את הגוף והרקוד, נעשה פעילות גופנית, זה מיד לצאת לשמש, שעה שמש ביום היא קריטית למוח, לסרוטונין. זאת אומרת, כל הדברים שמעלים סרוטונין, יכול להיות גם מקלחת חמה רגע, לאמבטיה חמה, זאת אומרת, לדאוג לעשות את כל הדברים שבעצם מאזנים את ההורמונים האחרים.
כן.
עכשיו, זה טיפול פסיכולוגי, זה לטפל רגע בגורמי השורש. זאת אומרת, אם אני אדם, ודיברת קודם על אמא שלך, זיכרונה לברכה, שזכית בהורה שהוא מטפח, כן. שהוא יצר ערך עצמי, ויש הרבה אנשים שבאמת זה מוטבע מאוד חזק, הרבה, עשיתי גם פרק על דיבור עצמי, ומאיפה כן. מגיע הדיבור העצמי שלנו, והרבה מהדיבור העצמי הוא שם בהתקשרות, ומה שההורים אמרו לנו כן. עלינו, ומה שהסביבה אמרה לנו על עצמנו, המשכנו להגיד לעצמנו את זה בלופ, כי אנחנו חיה של קשר.
כן.
ולכן אם אמא אמרה לי את זה, אז גם עוד שאני שונאת אותה, היא כנראה צודקת, כן? זה כאילו מכוות מאוד מאוד חזק, ואני אספר את זה לעצמי. אז זה טיפול במישור הזה, שכאילו רגע, אם... את עברתי הרבה טראומות בחיים, והגידול לא היה מיטבי, הטיפול בי לא היה מיטבי, ויש גם טכניקה שנקראת re-parenting, להיות ההורה של עצמך. כאילו, אולי לא זכינו לטיפול ההורי, ובאמת ההורים עשו, זה לא עניין של אשמה של ההורים, כן. ההורים עשו כמיטב יכולתם. אבל אני יכולה לעשות לעצמי גם re-parenting, להיות ההורה המטפח שבעצם בתוכי עדיין יש ילדה שמסתכלת במראה ואומרת, מה זה החיור הזה? עדיין יש ילדה שזקוקה מאוד מאוד לאהבה וחום וחיזוקים. ומספרת לעצמה כל הזמן כמה היא לא מספיק טובה והיא לא מספיק בסדר. אז להיות, שוב, האפרמציות האלה של כן לתת לעצמך את התמיכה ואת המשאבים. להתחיל שיח אחר, זה מאוד קשה, אנחנו אומרות פה עוד דברים שכאילו טיפים והכל.
קל להגיד, קשה ליישם.
אבל זה הרבה עבודה של להסתכל סביבך, נגיד בדייטינג. כן, נכון, רוב האנשים נמצא משהו לא טוב. בוודאי אם הלב שלי נפגע במערכות יחסים, ואני אחרי גירושים או אחרי מערכות, ולא בא לי להיפגע שוב, והמוח תפקידו למנוע כאב.
כן.
אז אני אמצא בבחור הזה, משהו לא בסדר, ברור שאני אמצא, בכל בן אדם יש.
כן.
בייחוד שאתה מכיר אותו 20 דקות או כן. שעה, אתה תמצא בו גם את הדברים הלא טובים. ואז אם אני מתחילה, אתה יודעת, לעשות את העבודה הזאת של כאילו, כן לתת צ'אנס, וכן לראות את הטוב, כל הזמן לנסות לראות את הטוב, זה מתחיל לאט לאט לשחרר לחלחל. את הרומינציה הזאת.
וגם אני חושבת שבאיזשהו מקום זה נהיה, זה הופך להיות סוג של הרגל, כאילו, בהתחלה אולי זה נכון. חומרות קל להגיד, קשה ליישם, נכון, גם כשאני באה למכון כושר, נכון, אני באה נכון. ולאט לאט...
עם שרירים רפואיים, נכון, עם שרירים רפואיים, וזה לוקח הרבה זמן שיש לך.
אגב, בדיוק המאמן שלי אמר שמה גורם לאנשים להמשיך לבוא לחדר כושר, זה שהם מתחילים לקבל פידבקים מהסביבה. זאת אומרת, פתאום אומרים, וואי, נגיד לי, התחלתי קרוספיט, אז מלא אומרים לי, מה קרה, רזית, זה, אני מרגישה שהתחתבתי, אז ככל שאומרים לי את זה יותר, זה עושה לי חשק יותר להתמיד בדבר הזה. אז אני אומרת, גם שבן אדם, מה שרציתי להגיד, זה שכשבן אדם הופך להיות קצת יותר משוחרר, וקצת יותר קליל, קצת יותר אופטימי, אז יותר אנשים רוצים בחברתו ולתקשר איתו, ואולי מקבלים יותר פניות, ויותר עסקאות, ויותר דייטים.
נכון.
זה בא לידי ביטוי בכל זה, ואז הם הולך ומתעצם הדבר הזה. אבל צריך להניע את התהליך.
כן.
צריך להניע את התהליך, ולעשות את ה... דווקא מעניין אותי מה ש... לשאול אותך מה קרה אתמול, שאמרת שגם כן התעכבת. בואי איתי walk the talk, תספרי לנו.
לא, זה ממש קשה, זה כאילו... טוב, אני נמצאת בזוגיות, כאילו, אני מכירה את עצמי, אני כל הזמן הולכת למקום של, רגע, אולי זה לא מספיק טוב, אולי זה לא הקשר הנכון, זה הרבה רומינציה שאנחנו עושות.
אני חייבת שאנשים
גם רואים את הרומינציה הזאת.
כי את יודעת, הרבה פעמים אומרים, לא, אם היא יועצת, אם היא פסיכולוגית ומדעי האהבה, מדעי המוח, היא אצלה, הכל יודעת בדיוק כזה, אבל זה קורה לכולם. אז תכף נדבר גם על הפאקים שלי, בסדר? חשוב לי שנדבר על הפאקים אחת של השנייה. אז זה רומינציה למשל
שאנחנו הרבה עושות, נשים הרבה, ורואים את זה גם במקום שמח. האם הוא הגבר שלי, האם זה מתאים, האם זה לא מתאים, האם זה קשר, האם לא קשר, כאילו כל הזמן העיסוק הזה, בכלל, בחיים, האם זה עבודה שאני רוצה, האם אני בייעוד שלי.
כל הזמן לנתח.
כל הזמן לנתח. והיכולת המופלאה הזאת שאני בא ואומרה את האנשים אחרים, של כאילו, שחרר את זה, כאילו, טוב לי.
אני גם אומרת עוד משהו, עכשיו טוב?
כן.
עכשיו טוב? מישהו יודע מה יהיה מחר? מישהו יודע אם נהיה פה מחר? לא. אז אני כל הזמן מחזירה את האנשים, ההכרת תודה שלי נובעת מהמקום הזה, שאנשים הרבה פעמים שואלים אותי, רגע, זה בגלל אבל שהיה לך סרטן וחטב, לא, זה ההוויה שלי, אני כל הזמן אומרת לעצמי, מחזירה לעצמי, עכשיו טוב, מה עכשיו יעשה לי טוב? מה אני יכולה לעשות עכשיו שהמערכת יחסים שלי תהיה טובה, שההורות שלי תהיה טובה, שהעבודה שלי תהיה טובה? מה אני יכולה לעשות עכשיו? אין לנו שליטה.
נכון.
כל הזמן להזכיר
לנו, ונטייה גם...
כמה שאני רוצה להיות בשליטה, יש דברים שאין לנו שליטה.
כן. והנטייה גם לראות את הדבר השלילי כגדול יותר. זאת אומרת, יקרות מלא
אותו.
דברים חיוביים, ואת לא שמה לב. כאילו, מלא טוב שקורה, ואני כאילו אסתכל רק על הדבר האחד הזה,
שלא.
שבן אדם השני נגיד עשה, או שלא היה נכון, ובו הוא הופך להיות המרכז, והוא הופך להיות הכוכב של הרומינציה. וזה המון עבודה, אני אומרת את זה מתוך כאב, כאילו, זה קשה.
שגם את נופלת שם, וכולנו נופלות שם. אגב, את יודעת ששמעתי איזה, גם פסיכולוג שמדבר על, על, על זוגיות, אז הוא אומר, אנחנו הרבה פעמים אצל הבני זוג, אנחנו נראה באמת, יהיה מלא טוב, אנחנו נראה תרע, נעצים תרע, יהיה לה את המאהב, את אצל המאהב, היא תמצא את הפתרון,
בדיוק.
של מה שהיה לרע בזוגיות, שמח, כן. אבל אז גם אצלו.
כן, נמצא בסוף
נמצא
את הרע.
נמצא בסוף את הזה וזה.
והוא יהפוך להיות המרכז עכשיו.
בדיוק, כן. ואז את אומרת, רגע, אולי, כן. דווקא אולי שם היה לי יותר טוב מקודם. כן.
אז טכניקה חשובה זה כאילו 5 דקות ביום, לפחות 5 דקות ביום, של הערכה ופרגון גם לצד השני, כאילו קודם כל לדבר על זה. דבר שני, לחשוב במהלך היום, מסתכל על הבן אדם שאיתך. כי הרבה פעמים זה במערכות יחסים, זה גומר אותנו, זה רוב תיקי הגירושים בעולם, זה נשים. אחרי גיל המעבר, בגיל 55, זה 92% כן. נשים יוזמות גירושים.
גם הרבה דברים לא הוצפו.
כאילו גברים בכלל לא רואים
לא
את זה.
דברים לא הוצפו, ולא הייתה תקשורת. אני רואה את זה ככה, אני רואה כן. את זה בסטטיסטית, יש לי עכשיו הרבה חברות שמתמודדות עם זה, של רגע לפני, או דקה אחרי, או כאלה שניצלו. זה המון מתבסס של תגידי, as is, מה צריכה, מה הוא לא עשה, או מה הוא לא אמר, או מה הוא
אבל כן... אבל גם הצד השני אבל... לא יכול להיות בתחושה שהוא לא מספק, ולא מספיק טוב, כן. שהרבה פעמים כבר יגיד,
לא
מה
רואים
שאני
את מה
עושה
שכן
בשבילה,
הם עושים, זה לא מספיק.
מה שאני עושה בשבילה לא מספיק לה. זה משפט נפוץ מאוד של גברים, יש את אליסון, שכחתי שמשפחה עכשיו, יאללה, אמא, מוח מת.
מוח מים, מים.
מוח מים, לא מוח מים. שהיא בעצם מדברת כאילו הרבה על, היא עשתה מחקר על המוח הגברי, כאילו שנים מראיינת מאות גברים.
גם את מבינה כאישה, את מרגישה צורך להגיד עכשיו מי אמרה את המחקר. זאת אומרת, זה לא מקצועי, אני לא זוכרת את ה...
הנה, ויתרתי. פעם הייתי, וואי, יואו, מה יהיה עכשיו?
גבר, אליסון אמר, מישהו אמר.
אבל הנה, נזכרתי.
מישהו אמר, גבר אמר, מישהו אמר. את מבינה?
פשוט אישה שכדאי לעקוב אחריה, כי כאילו היה לה הרבה קושי עם גברים. והיא חשבה שהם כולם טיפשים, ולא זה, לא מספיק מפותחים, לא מספיק זה, לא מספיק זה, שגם פוגעים. ואז היא עשתה איזו עבודה מאוד גדולה להבין, כאילו, מה גבר צריך, מה גבר רוצה, ואיך גבר חווה את האישה שלו. והמון על הסיפור הזה, שכאילו, גם אם היא לא אומרת את הביקורת, אני רואה בעיניים שלה את הביקורת.
בעיניים, ברור, אני רואה.
ואף פעם לא מספיק טוב בשבילה, וכל מה שאני עושה זה לא מספיק, ואני באמת מנסה, אז מה החלטתי? לא לנסות. אין, אי אפשר לספק אותה, אז אני כבר מוותר.
אתן לך דוגמה. אתן לך דוגמה. היינו בשבת שעברה בים, ואת יודעת, יש גברים שהם הם אוהבים לפנק ולפרגן. יש לי חברות כאלה. יש חברה שלי, בעל, תקשיבי תמיד, איך שם עבור, מכין לנו פיג'לינג סאור, מה בשביל זה, מוציא את הבר, מגיש לך על מגש. עמי, בעלי, כפרה עליו. הוא פחות באירוע הזה, אבל סתם. אז מה היה בשבת? היינו בים. וחברה שלי הייתה איתנו, וישבנו כזה, ואמרתי לעמי, חיים שלי, תעשה לי טובה. עכשיו, זה גם קטע, כי עמי צריך את החיים שלי, תעשה לי טובה. כי אם אני אגיד לו, כמו הרבה נשים,
אני עושה בשבילך,
כי יש לי חברות שיגידו, תביא לי בירה מהחוף, ככה יגידו. עמי לא, אם אני אגיד לו זה ככה, לא נקבל כלום, להפך.
שזה מאוד חשוב.
אז אני מכירה אותו, אז אני אומרת, חיים שלי. עושה לי טובה, מאמי, תביא לי איזה דרינק מהחוף. מה את רוצה, הוא שואל. אז אני אמרתי לו, תביא לי לימונן הגרוס עם וודקה. הוא יודע שאני שותה וודקה, תמיד. מקסימום כאילו יש לי את הקוקטיילים האחרים, אבל זה הדרינק, זה הבסיס העיקרי. השיחה מדרדרת לאלכוהוליזם, מקווה שיאשרו לנו את זה באירוע של הפודקאסט. עמי חוזר. מה הוא הביא לי? לימונן הגרוס עם ערק. עכשיו, אם יש משהו שאני לא שותה אף פעם, זה ערק, אני לא יכולה להאריך את הריח של האניס, אני לא, לא. עכשיו, הוא יודע את זה, אבל הוא לא יודע את זה. כאילו, הבנת מה? הוא יודע, אבל הוא לא זוכר את זה.
הוא לא זוכר את זה.
אם אני אזכיר לו שאני בחיים לא שותה ערק, הוא יודע,
נכון. ואת יכולה עכשיו לקחת את זה קשה.
עכשיו, מה אני עושה?
אני איתו כמה שנים.
אופה, מה אני עושה? הוא כבר עומד עם 20 שנה.
שתהיו בריאים, וואו.
עכשיו, הוא מביא לי את הכוס. יש לי פה שני דברים שאני יכולה לעשות. אחד, השלילי, שאגב, המון נשים ינקטו בזה. נו, ויה, בס, אבל אתה יודע שאני לא שותה רק. מה אני עושה פה? כן. הוא כבר הביא את הדרינק, אני מבאסת אותו, הוא התבאס, פעם הבאה אולי הוא לא יביא לי, ועכשיו כאילו גם, כאילו יישב כאילו בבס, הנה החזפתי אותה, הנה עשיתי את הצעה, והיא מבואסת עכשיו. זה לא ישנה את הדרינק, הדרינק כבר שם, הוא גם לא ילך עוד פעם, כי אין שם עבודקה, בגלל זה הוא הביא לי ארק. וזה המקום שאני עושה את הסוויץ', זה מה שאני מנסה להגיד לאנשים, שם במקום הזה, במילה שיוצאת לי עכשיו מהפה, מסתתרת השמחת חיים והזוגיות שלנו. ואמרתי לו, אני שרופה עליך, ואני שותה. אני אומרת, אבל אתה זוכר שאני לא מתה עליו, כן? אבל טעים, טעים הדרינק. כאילו, אני מקלילה את זה. אני מקלילה את זה.
לא להפוך את זה לדרמה עכשיו.
לא להפוך את זה לדרמה. ואני שותה את הדרינק, ואני באמת שתיתי, כאילו, יאללה, זה גם ככה מעורבב עם הלימוננה. ואני עושה איתו לחיים, ולחיים, ואני עושה איתו לחיים, עם חברה שלי לחיים, ואני מחייכת, ואני שותה בסבבה. כאילו, יכול להיות שמישהו אחרת אומרת, אבל אני לא שותה, אני לא אשתה. סבבה, תעשי את עצמך. סבבה, אל תשתי, שימי את הכוס בצד.
כן,
אבל אל תוציא את הרוח מהמפרסים.
של להגיד, וואי, איך אתה לא יודע, אתה בעצם לא מכיר אותי, אז אנחנו כ-20 שנה ביחד, ואתה עדיין לא יודע.
זה בדיוק המקומות האלה.
זה בדיוק, פה הבחירה.
פה הבחירה, תמיד אני אומרת לאנשים, יש לכם ימינה ושמאלה. אתם רוצים לעשות את החיים כיפים, כלילים וזורמים?
של המוח המודה או המוח הרגשי. כאילו, המגדלה אומרת, תסריקי לו את זה בפנים עם מעצבן. אבל החלק המודה, שבאמת זה הסיפור של לגדל שמחת חיים, אני חושבת, הוא מצריך מודעות, כי הברירת מחדל היא ללא שמחת, העולם, החיים מלאים אתגרים. כל פעם נורא חץ, כל פעם קורה משהו. יש כל כך הרבה סיבות להיות למטה. והמוח אוהב את זה, הוא אומר, ככה הכל רע, גם ככה הכל שחור, הכי קל לא ללכת. בוא, נשב פה בחושך בשקט פולניה, ונימנע מכאב. כאילו, אם אני אהיה לבד, בלי זה, אז נימנע מכאב. ברגע שאתה יצא החוצה ומתחיל לעשות דברים. אז אם נסכם, אז אמרנו שרגע שהוא נוצל חומה, שאנחנו בעצם יכולים בכל רגע נתון לבחור, ולהתחיל לייצר את החומרים של הטוב. זאת אומרת, הבנו רגע את המוח הנשי והמוח הגברי, ולמה המוח הנשי הרבה יותר מכוות ומתוכנת.
קודם כל להבין שאנחנו שונים, ולא סתם אנחנו יותר לחוצות, יותר מוטרדות, יותר רוצות...
זה כאילו בבילטין.
זה בילטין, עכשיו בוא נראה איך אנחנו...
לא ניתן לביולוגיה לנצח. לא לתת לביולוגיה. כי אם לא נעשה כלום, היא מנצחת.
כן.
ואם היה לנו גם... התחלה של חיים לא משהו, אז יש לנו את כל הסיבות למה לא לנצח. אז קודם כל, דיברנו על הטכניקות המהירות, שוב, לעלות סרוטונין, לעלות אוקסיטוצין, לרקוד, לשמוע מוזיקה, לצאת החוצה לשמש, לעשות הליכה, הליכה, תנועה של העיניים, מרגיעה את האמיגדלה, מורידה רגע את המחשבות, יש את טכניקת 5 דקות, שעולה לך עכשיו, מרגישה את הלופ מתחיל, ואז את רגע, 5 דקות עושה משהו אחר, כמו שאמרת, רואה סרטון מצחיק, עושה כלים, עושה משהו אחר, יוצאת, עושה משהו בשביל עצמך, ופחות כלים.
כן.
אבל לפעמים גם זה מרגיע, סוג של ריפוי בעיסוק.
אני הרבה פעמים, כן, הולכת, עושה, עמי אתמול היה בשוק, מקפלת כביסה. אז אמרתי גם, למה אתמול נכנסתי לקינה?
לעשות משהו אחר רגע.
נכנסתי לקינה, בואו נדבר על זה גם.
כן, תגידי על הקינה, כן. אוקיי, רגע, אבל בואו נחתום את זה. ועוד משהו של 5 דקות, זה 5 דקות ביום לפחות של הערכה ופרגון, להסתכל על האיש שלך ולמצוא דבר אחד טוב להודות עליו ולפרגן, שאנחנו שומעים שמישהו אומר לנו תודה, זה כאילו חגיגה, חגיגה. וגם זה קושר אותנו לבן אדם. אם כמה אני אגיד לך, כמה את, וואי, איך עזרת לי? איך את עושה את זה בשבילי? שעצם זה שראיתי שאתה בבוקר שמת לב שאני לא משהו בטוב, והכנת לי את הקפה, לא יודע, שמת לי את זה בה. כאילו, הדברים הקטנים שאתה רואה אותי, וככל שאנחנו מודים עליהם, הם יקרו יותר. מה, זה א' ב' של חיזוק חיובי, נכון? ואם זה יהיה כל הזמן, רק אני אסתכל על מה לאורך היום הוא לא עשה, נכון.
בדיוק, בסוף תמיד אני אומרת, כשאת באה ומחמיאה למישהו, או עושה למען מישהו, זה לא שאת עושה למישהו טובה, את עושה לעצמך טובה.
זה מתרגל את המוח שלך.
כי את עושה לזוגיות שלך יותר טובה. את עושה לבית שלך שהוא יהיה יותר שמח, ויותר נעים, ויותר נינוח. תמיד אני אומרת, גם לאנשים שבאים למקום עבודה, אם תבואו במבט עצוב, ועושים טובה שאתם מגיעים למקום עבודה, ורק תקטרו, למי אתם עושים? אתם עושים רע לעצמכם. אם אתם באים אנרגיה טובה, מחפשים את הטוב, בחרתם את העבודה הזאת, אף אחד לא הכריח אתכם אגב, לא התחתנתם ממקום העבודה, בחרתם לבוא לשם, תבואו בטוב, אתם עושים טובה לעצמכם, בחרתם להעביר את הזמן, את השעות היום, בצורה הטובה ביותר.
כן, וזה גם מאמן, שברגע שאנחנו מפרגנים ומחמיאים, ומראים הערכה לצד השני, זה מאמן את המוח שלנו גם לראות את הטוב. וכדאי גם לחבר... שאנחנו מחמיאים לבן אדם, לתכונה שאנחנו מאוד מעריכים אצלו, שאנחנו מאוד מאוהבים אצלו, כי אז הבן אדם גם לומד לראות את התכונות הטובות של עצמו. זה כל כך חשוב לעשות את זה, ואנחנו לא עושים את זה, כי המוח כל כך בנוי לביקורת. אז אני אומרת, יש לנו את העניין הזה של הביולוגיה, אנחנו לא עבד שלה, אנחנו יכולות לשנות אותה ולעשות דברים, איך הופכים להיות יצרני אוקסיטוצין. אז יש אנשים שנולדו, ויש אנשים שטיפחו אותם, את הבית שהוא היה מלא בחום ושמחה.
אבל זה עבודה, זה אימון.
זה אימון.
זה להתאמן על זה.
ואוקסיטוצין לא נוצר מלשבת בבית ולנהל את המחשבות, אלא מלעשות מעשייה, מעשייה שגם יש בה אנשים. אם אני אשב כל הזמן לבד בבית, או אמנע ממפגשים חברתיים, כי הרבה פעמים החשיבה השלילית הזאת גורמת לנו להימנע מהסביבה.
לא רוצה לראות אף אחד, לא רוצה לשמוע. ואני אומרת להפך, אגב, גם חברות נגיד שככה מחפשות עבודה לפעמים, והן תקועות, ואני רואה שכבר המצב הנפשי שלהם מתחיל כאילו להידרדר, אני אומרת, חיים שלי, תקשיבי. יש לך הצעה שנראית לך סבירה, אוקיי? שזה גם הקטע של הפרפקציוניזם. אז בי, נראית לך סבירה, בואי תתחילי. קודם כל תתלבשי, תצאי מהבית, תכירי אנשים. ברגע שאת כבר עשית את הצעד הזה, יכול להיות שעוד חודש, חודשיים, לא יודעת מה, תכירי מישהו, תעשי משהו, תבוא הזדמנות אחרת, אולי באותו מקום, אבל באמת פיזית, לשלוף את עצמנו מה...
ואם אנחנו מרגישים ש... סתכל רגע על הלוז שלנו, אין ריקודים, אין מפגשים, חברים, אין הופעות, מוזיקה, צריך שיהיה לנו כל הזמן ביומן, דברים שמייצרים אוקסיטוצין, בעיקר עם אנשים.
זה בגלל זה המשפט.
תחביבים חדשים.
בגלל זה המשפט הזה שאני אומרת, הצרות מגיעות לבד, הסמכות צריך לייצר.
בדיוק.
כמה אנשים מתחברים לזה, כי זה פוגש אותם בדיוק במקומות האלה, של ההחלטה, רגע, אני ארשם לחוג, רגע, אני אצאת לטיול, רגע, אני אקבע את המקומות במסעדה, רגע, אני אזמין את ההצגה.
כן.
אני חושבת... ואני אומרת להם, כן, 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 וכן.
שחוג? אנחנו צריכים כל החיים, זה לא רק של הילדות.
המשמעית.
חוג זה כל החיים, וגם לגוון חוגים. אני
זוכרת
ששיניתי, אמא שלי התעצבנה מזה, כי לא היה מלא כסף וזה, אז אני אמרתי, לא, זהו, נמאס לי מזה, בא לי את זה, בא לי את זה, ועד היום אני כזאת. נמאס לי מהר מדברים, אבל זה בסדר גמור, אבל תמיד שיהיה לנו, כי זה פותח את הראש, זה גורם לנו להכיר
קהילה. הנה, ראיתי את חברה שלי יום אחד כזה קצת מצווחת, איך בא לי חוג ריקוד, היא אומרת לי, אוקיי, מה זה איך בא לי? בואי תבדקי איפה יש. שבוע שעבר דיברתי, אז אומרת לי, כן, כן, אני בדרך לריקוד, כאילו, היא ממש התחילה את החוג. הרבה פעמים אנחנו אומרים, משהו יעשה, הדבר הזה יעשה לי טוב, ואז המוח, עוד פעם, אנשי, אבל איפה אני רשם, איפה יש?
ויש מספיק כסף, אין מספיק.
מיליון דברים לא...
את הילדים, ובערב בסוף את באה, ובשמונה בערב אין לך כוח לכלום, ולא בא לך שום דבר.
להירשם, לשלם כסף אגב.
בדיוק. וגם fake it, limake it. אם את מרגישה בערב, אין לי כוח לצאת מהבית, לא בא לי לעשות, עושים את הפעולה, החומרים האלה משתחררים, ואחר כך אומרים, טוב שיעשה עתי. איזה כיף שהיה, איזה זה.
ולמצוא באמת גם את הסטינג שזה יגיע. גם הסטינג, צריך לדבר שחוג זה גם קהילה.
זה קהילה.
זה בדיוק זה.
פתאום את מכירה אנשים.
למשל גם, אני אגב, יש אנשים שנמצאים באותו מכון כושר או אותו זה שנים. אני מחליפה, תמיד אני מחליפה, סתם שלא ישעמם לי. אז באמת לא מזמן נרשמתי לקרוספיט. אז פתאום הסטינג הוא אחר, המכשירים שונים, האנשים שונים.
המוח צריך גיוון.
האווירה. כן. וואו, איך אני אפה.
השגרה גומרת אותנו.
אני אפה ואנשים, אז אני אומר, אז זה טוב, כן. בהמשך לדברייך.
כן.
להירשם.
אז להתחיל עכשיו, יש דברים יותר מעמיקים, כמו ללמוד מיינדפולנס, זאת אומרת, אני חושבת שאני כבר מזמן צריכה ללמוד מיינדפולנס, ועוד לא עשיתי את זה. זאת אומרת, מי שיש לו נטייה לרומינציה, שוב, הרבה יושב על טראומות עבר, הרבה יושב על אירועי חיים שלא עובדו כמו שצריך, כן. וזה ממשיך להפריע למערכת עצבים לראות את הטוב, כי היא חוותה הרבה רע. וזה הגיוני שהיא תהיה מאוד 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 מוכוונת לרע. אז מי שעבר דברים בחיים, כולנו באיזשהו מקום עברנו דברים, אז גם לתרגל כל מיני שיטות של להסתכל על הכאן ועכשיו, ויש לי מסר, אני חושבת, מאיתנו גם לגברים.
כן.
יש דבר שנקרא הטיית העצמי, הטיית מאוד חזקה של המוח שלנו, הנטייה שלנו לחשוב שהאחר הוא כמונו, שהוא צריך את מה שאנחנו צריכים, שהוא גדל באותו דבר, שהוא חושב אותו דבר, והרבה פעמים גברים חושבים ככה של האישה.
איך הוא לא מבין אותי?
וגם גבר חושב ככה על האישה. כאילו, הוא לא עושה סיפור מדברים, אז הוא לא מבין
למה
היא עושה סיפור. כאילו, מה זה הדרמה הזאת עכשיו? כאילו,
כן.
הוא לא באמת, את יודעת, כי זה לא אני. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו גם בוחרים בני זוג שהם קצת ההפך מאיתנו, כן? ואז הם שגע, כאילו, איך אחד לא רואה,
או שמשגע, או שאנחנו לומדים,
כן, לקחת את הדבר שבחרנו בו.
לתת להם להשפיע עלינו לטובה, ולהם להשפיע עלינו, עליהם לטובה.
נכון, אז אני אומרת עכשיו, שוב, בכולנו יש גברי ונשי, כן. זה ברור. אבל אני אומר, וגם לא, אין אישה דומה לאישה ואין גבר דומה לגבר. אבל אם הגברים שמאזינים לנו מזהים את הנטייה הזאת של של הבת זוג שלהם, לראות את הרע, להסתכל במראה ולא לראות כמה יפה ומדהימה והכל, צריך לזכור שהערך העצמי שלנו נבנה, אנחנו יכולות להגיד לעצמנו במראה כל היום, כמו שאת אומרת, תסתכלי על צריך, תגידי לעצמך שאת ככה.
אבל בסוף את צריכה לשמוע את זה.
אבל בסוף את צריכה לשמוע את זה.
נכון, חד משמעית.
בסוף אנחנו צריכות לשמוע את זה, והבן אדם הכי חשוב שאנחנו צריכות לשמוע את זה ממנו, זה ממך. ויש לי דברים שנתיה, כאילו, מה, היא לא יודעת, אמרתי לה איזה אלף פעם, כמה אני אוהב אותה, כמה היא יפה, כמה היא אימא טובה. היא לא יודעת. חשוב, פשוט להבין שבאמת הקורטיזול הזה ממסך את כל הטוב הזה שאת אמורה לדעת על עצמך. והרגשות אשמה שהיא חיה איתם כל היום, והצרות, היא דיברה עם אמא שלה, ועכשיו היא לוקחת הצרות של אמא שלה, רואים את זה גם במקום שמח. האישה חיה את הצרות של אמא שלה. ומרגישה המון אשמה עם עצמה. אז היא צריכה, עכשיו, הוא מבחינתו, יש לי תפקיד ברור, אני פה, אני עוגן, אני גם מביא פרנסה כמוה, כן? אבל כאילו, מה צריך ממני? כאילו, לא תמיד ברור. ובאמת החוויה היא שכל הזמן ביקורת, כל הזמן אני לא מספיק טוב והכל. אז הדרך באמת לעזור, לבדוג...
גם הגבר יכול להתניע את הטוב הזה. ולהגיד עכשיו לאשתך, את יפה, את מהממת, איך אני שמח שאת פה איתי, שאנחנו ביחד, איזה אוכל טעים עשית, למרות שיצא מלוח.
הגוף שלך, העניין שלנו עם הדימוי גוף שלנו.
אני כל פעם שאני מכינה, מבשלת משהו בבית, למרות שאנחנו הרבה שנים ביחד, אני כל הזמן שואלת את עמי, איך?
בטח.
ולפעמים לא טעים לו, והוא אומר לי, וזה מבאס אותי. כן. אבל עמי כזה, מה, אתה רוצה שאני שקר?
קצת. לפעמים, תגיד לפעמים. שזה טעים. אז באמת, גם הסיפור של המיניות שלנו, הרי אחד הדרכים הכי טובות להעלות את כל החומרים הטובים, זה מין, זה כן. אורגזמה. אבל למי יש חשק שכל היום המוח שלך ברומינציה? כן. קורטיזול הורס את החשק המיני. והחשק המיני של נשים גם ככה בעייתי יותר.
והגבר גם לא מבין,
יותר.
מה הבעיה? מה זה
הבעיה? תנתקי, ועכשיו עושים סקס.
כמו אצלם, הניתוק תני, הזה.
תהני, הניתוק, כי באמת במוח רואים, טק, זה מתנתק.
אני בדיוק הראתי ל... טוב, נחשוף את זה. אבל כולם מכירים את זה. יש את הפרק בחברים שמוניקה מסבירה לצ'נדלר, את זוכרת את זה? מוניקה מסבירה לצ'נדלר שהיא מסרטטת לו את גוף האישה, ואז היא מציירת לו את כל הנקודות הרגישות בגוף האישה, 7 נקודות, 1, 2, 3, 4, ואז היא יושבת והיא אומרת לו... לאיזה נקודות הוא צריך לגשת. אני לא זוכר, היה שם לדעתי מאחורי הברך, את יודעת יותר טוב, אני זוכרת מאחורי האוזניים, בעורף.
נכון.
כל מיני נקודות, ואז היא אומרת לו, כאילו, איך הוא צריך לעשות? ואז היא אומרת לו כזה, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, ואז בסוף היא מגיעה לה, 7, 7, 7, וכאילו זה סרטון כאילו כל כך איזה, אבל כמה אנחנו צריכות... בשביל שנייה,
בכלל להגיע למוד.
למוד.
וזה מתחיל מכמה שאנחנו חושבות על עצמנו, ואני חושבת שעליתי במשקל, ואני צריכה אותו שהוא יגיד לי.
יום אחד שלחתי לעמי איזה פודקאסט של גברים
גוף שלי הוא הכי יפה.
על זה שכל המשחק המקדים מתחיל עוד לפני זה בבית. אז הייתה לזה השפעה של, שלא כן. ידלקו פה אנשים, הייתה לזה השפעה בדיוק של יום אחד, שפתאום אני עומדת שוטפת כלים, פתאום הוא בא ומחבק אותי מאחורה, בחיים הבן אדם לא מחבק אותי ככה סתם, אמרתי לו מה ככה, אמרו בפודקאסט, שכבר במטבח מתחיל המשחק המקדים. אבל, כן. אבל הגברים שמקשיבים לנו זה באמת חשוב.
זה באמת חשוב.
על לחבק במטבח, ובשנייה כן. לעשות כזה,
ולהחמיא על הגוף. הזה,
ולהחמיא על הבגד, ולהחמיא על הגוף.
להחמיא על הבגד. תראה, אנחנו כל כך מתאמצות, כל כך מתלבשות, עכשיו... כן. כל כך, תדעת, מחפשות שזה יתאים, כן. וזה זה, והוא כאילו, יאללה, הולכים. אנחנו צריכות את זה.
תעצרו אז... שנייה, זה גם לא, זה באמת, זה באמת בקטנה, זה כאילו לא דורש מאמץ.
כן, והתמורה לזה גם היא כל כך חשובה.
והתמורה גדולה, בדיוק, זה דבר קטן, את יודעת, בגלל זה אני אומרת לאנשים, אתם נמצאים עכשיו בבית, מי ששומע אותנו, חוזר הביתה, תנו לבן זוג או לבת זוג חיבוק, סתם, כן, ככה, עכשיו תכנסו, כן. תחבקו. נכון. אנשים שכחו לחבק, כן. ככה, סתם.
כן, ואם אנחנו רואים שהצד השני כאילו בלופ של רומינציה עכשיו, כן, גם להשיח את הדעת, גם לעשות דברים שהם,
כן.
להראות את הטוב, כי לפעמים אנחנו, הרי-פרנטינג הזה, וכאילו להיות ההורה של עצמך, והרי-פריימינג הזה, שזה אומר, יש לי מחשבה אחת, בוא ננסח את זה אחרת, בוא ננסח את זה אחרת. לפעמים אנחנו צריכות שהגבר, הבן זוג, הבת זוג, הוא יהיה הקואוצ'ר. אנחנו בעצם קואוצ'רים אחד של השני.
חד משמעית.
גם של הילדים שלנו.
אגב, זה הקטע שאומרים.
אותו דבר עם הבנות, שמי, הבת שלי, פרפקציוניזם, זה עכשיו היא תכעס. עוד פעם את מדברת עליי בפודקאסט, עוד פעם הזה, עוד פעם הזה.
מבשרים
לה, אומרים לה. ברור לי מה הולך לקרות. פתאום זה קופץ לה, ואז זה מתחיל בלגן בבית, ואני אומרת, שחררי, שחררי, את מבינה זה, זה עוזר לעוד ילדות.
תגידי לה בדיוק, תגידי לה כמה זה עוזר לאנשים אחרים.
פרפקציוניזם, שכאילו לקחו אותי, לקחו את הגנים שלי, עשו כאילו איזה השבחה מטורפת, זה לא השבחה, זה קצת יותר.
לא, בסדר, זה וכאילו, הילדים שלנו הם
עוד יותר פרפקציוניזם.
המרה, תיקון, כל ה...
איזה מרה, זה אני אומרת, לא, אני לא הגעתי לפסגות כאלה, אבל זה הכל חייב להיות מושלם, ואם זה לא מושלם, היא כל
Her way or no way.
וואו, לא, גם כאילו בקטע של לימודים, בקטע של זה, זה ניתוח, יתר, כאילו היא פשוט, היא ברור שהיא תגיע רחוק, כי ככה נראים אנשים שמגיעים רחוק, אבל זה המחיר הנפשי...
שלא תפיש את עצמה לדעת, לטובת ההישגים המצוינים.
המחיר הוא מאוד גדול, ובאמת אני רואה את זה, איך זה בגילאים הצעירים, איך המחשבות מנהלות את הכל, והכל הופך להיות חרדה, כאילו חרדה מהבחינה, וחרדה מהלימודים, וחרדה ממה יהיה.
ולא סתם, יש המון ילדים היום בגילאים מאוד צעירים שמתמודדים עם חרדות.
כן, עם הרבה מאוד
שזה
חרדות.
שזה גם כן. העולם הזה הולך ומסלים של ילדים מקבלים כבר טיפולים תרופתיים מגיל מאוד צעיר בגלל...
נכון.
טוב, אנחנו גולשות, אבל עשינו, מה שרצית להגיד...
אז זהו, אז אני אומרת, אז כאילו, הרבה אני מדברת איתה על הנושא הזה של כאילו ללמוד את המיינדפולנס, והיכולת הזאת רגע להשיח את הדעת, וכשמתחילות לך המחשבות האלה, אבל... ההתכווננות הזאת שהכל חייב להיות טוב, לפעמים לראות את זה מהצד, זה ממש ממש קשה לי. זה ממש קשה לי, כי עכשיו גם את אומרת, ולפעמים אני מרגישה שלא משנה מה אני אגיד, אני מגבירה לה את החרדות.
זה לא יעזור,
בגלל שאני אימא שלה, כל מילה שאני אגיד, היא כאילו צריכה לשמוע זה ממקור אחר, ממקום אחר. אז אני אומרת, אני מסתכלת, אני חושבת שזה התמודדויות של דור צעיר, שהוא יותר חשוף, יותר חשוף לתחרות, יותר חשוף. אני לא חושבת שאנחנו היינו ככה, למרות שאני בטוחה
אבל החשוף לתחרות, זה בדיוק המקום הזה. אם אנחנו כמבוגרים, קשה לנו לפעמים, והנה נגיע לנושא כן, הקנאה.
כן.
זה בדיוק זה, מה אנחנו רואים ברשתות החברתיות. כל הזמן, מה יש לאחרים, איך הם נראים, מה הם עושים. את יודעת כמה פעמים הילדים כאילו ביקשו לטוס ליעד מסוים, כי הם ראו כל כך הרבה אנשים באותו גם, יעד. כן. נגיד תאילנד, כל ישראל כבר שם, למה? כי כל היום הם רואים את הריזורטים נכון. ואת החופים, והם רוצים גם. ואני אומרת, גם אנחנו מתמודדים עם זה. אגב, אני אגיד שני דברים. אחד הדברים שגם אני מרגישה שצריך לעשות כדי להוריד את רמות הלחץ, חרדה, תחרותיות, קינה, השוואה, להרגיש פחות טוב עם עצמנו, מחשבות שליליות וכו', זה ממש לעשות unfollow לעמודים ואנשים שמעוררים אצלנו תגובה שלילית. עכשיו, את יכולה לעקוב אחרי איזה סלבית, כי את אומרת, לא, אני מסתכלת איך היא מתאפרת כל בוקר, אבל זה לא שהיא מראה לך איך היא מתאפרת, היא משוויצה לך בבית שלה, והיא משוויצה במסעדות שהיא הולכת, והיא משוויצה בטיולים שהיא עושה, ואז זה לא רק האיפור, ואז השאלה אם היא עושה לך באמת טוב, או שהיא עושה לך גם קצת רע על הנשמה. ואני ממש בצורה אובססיבית עושה unfollow כל הזמן, אני קוראת לזה דיאטת אינסטגרם.
יפה.
זה ממש סופר חשוב, כי זה אנחנו,
נכון.
זה תזונה רוחנית,
זה מה שמזין את המוח,
רוחנית,
כן.
גם אם חשבת שרק ראית ולא עושה לך כלום,
כן,
זה
לך.
עושה.
כן,
זה כשאני רואה עכשיו נכון. מישהי שעשתה לעצמה ארוחה בריאה,
כן.
וזה, זה
אני
מעודד אותי לאכול טוב.
אני משום רואה אנשים שמדברות על ניתוחים, ואז אני עושה לזה unfollow.
אז כל דבר כאילו, אז אני רוצה כן. לראות איפה הזאת שאוכלת בריא, עוזרת גם לי לאכול בריא, ולא גורמת לי להרגיש רע שאני לא אוכלת בריא. כאילו, כן. לפעמים זה גבול
כן.
דק.
כן.
אז אני יכולה להגיד לך שאני, יש שני רגשות, כי אתה יודעת, את הרמת לי המון, ואני לגמרי מסכימה עם כל מה שאמרת. אבל אני חייבת להגיד שיש לי גם, דברים שאני מתמודדת איתם, ואני לא מצליחה להשתלט עליהם. למשל, סתם, אתמול, כל הסוף שבוע, כל השבוע, הרשת מלאה בסרטונים ותמונות מאנשים שהיו בברנינג מן בישראל. שבוע של מסיבות, פעילויות, הופעות מהממות, הם לבושים מהמם, מלא סלבים, מלא דברים כאילו, ואני בסלון יושבת, רואה סדרה ארגנטינאית שקוראים לה, אגב, כולי קינה. ואני אומרת, איך אני לא שם, ואיך פספסתי, אגב, זה כבר איזה 5 שנים, אני אומרת, שנה הבאה אני חייבת להיות שם, ואז אני מפספסת את האירוע. ואני ממש, את לא מבינה, אני הנה, אני מודה לך, אני עכשיו מנצלת את האירוע הזה לטיפול פסיכולוגי קצר, אבל אני ממש אתמול כאילו מדפדפת, ואני מרגישה איך לא טוב לי, ואני יושבת, את יודעת, אני, יאנה דרום, שאומרת לאנשים, את בסלון שלך, עם המשפחה שלך, את רואה סרט עם הבנות שלך, את אוכלת פופקורן, כאילו מבחינתי זה 10 מתוך 10 כן. בדרגת העושר, אמיתי, נכון. אני מרגישה 10 מתוך 10 בדרגת העושר, אבל אני גם אכולת קינה שאני לא פספסתי את האירוע הזה, ואיך אני לא שם, ואיך לא הייתי שם, חלמתי על זה בלילה, בבוקר קמתי לעמי על זה, טונה, איך לא היינו שם? ואז הוא אומר לי, תגידי, את עדיין תקועה? יאללה, כולה. איך הוא בשבילו, זה עבר לידו, כן. הוא לא מקנה, כן. לא אכפת לו שאנשים אחרים היו שם, הוא לא ראה את זה גם ברשת, כי אם הוא לא עוקב אחרי אנשים, איך זה עבר לידו, ואני כולי בתוך זה, ואני אומרת, תחשבו מה הילדים שלנו עוברים,
כן, נכון, שהם נכון, רואים, הם רואים וואו.
שהם שם, כן, והם פה, כן, והם נפגשו, כן. והם לא קראו לנו, ולא הזמינו אותנו, ווואו, והיא עשתה הול קניות, תראו כמה דברים כן, קנו לה בספורה, תראו כמה הקניות, דברים היא קנתה בפולים, אז איך מתמודדים עם הקינה? כן.
זה ממש...
זה עכשיו את צריכה לשלוף את המוח שלך. עכשיו את צריכה לתת איזה...
זה רגש טבעי מאוד שאנחנו, כן, צריכים לחיות איתו. אז אני חושב שהאנפולו הזה שלך הוא להיט, כאילו, הסיפור הזה של דיאטת אינסטגרם, דיאטה בכלל, לא לראות, כי זה מיד מעורר את מה שעושה לנו טוב, ולהתחיל לעבוד עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, על הערך העצמי שלנו. זה לא, זה עידן קשה. אין פה פתרונות קסם.
אין פתרון קסם.
זה עידן מאוד 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 קשה. זה כל הזמן להגיד לעצמי, שוב, אנשים מראים את ההיילייטס שלהם, נכון. אבל היו גם בתוך האירוע הזה גם רגעים פחות טובים, ודברים פחות טובים. כל מה שאנחנו רואים זה רק ההיילייט.
זה נראה כאילו יפה, אבל ההיילייטס נראה מאוד יפה.
כן, שנה הבאה. יאנה, ממש ממש שמחתי. תודה רבה שבאת. אני חושבת שזו שיחה מהממת, ואני מרגישה הרבה יותר טוב עם הנשיות שלי מעכשיו. ואנחנו... זה לעבוד בלהיות שמח. זה באמת
זה, כן.
לעבוד בלהיות שמח.
זה, בדיוק.
לגדל שמחה.
ולזכור כל הזמן שזה בחירה. אפשר. בכל רגע
כן,
יש לנו
בכל
בחירה.
רגע יש בחירה.
ימינה או שמאלה, ימינה
כן.
או שמאלה.
להקליל, להזרים, להסתכל על החיים בצורה, באמת, גם ככה.
לשחרר שליטה. לשחרר...
כמו שאמרת, את הסצרות לא צריך לייצר, הם שם.
הם שם. בוא נעשה את השמח.
את השמח. אז תודה רבה, יאנה.
תודה. תודה לכם. תודה.